aspectul cel al treaba subia.
נשמע לא כל כך חזק, משהו מטושטש כזה, מעומעם.
יש הד.
עכשיו נשמע יותר טוב? כן?
כן, יותר טוב.
אוקיי, הוא פשוט קפץ לי כנראה למיקרופון פנימי של המחשב.
תודה.
אוקיי. רק אני אומר באופן כללי, הסוגיה הזאת קצת נמשכת, אני ארצה עוד, חוץ מהשיעור של היום על התראה, אני ארצה לדבר עוד לפחות שיעור אחד על אין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך. זה נושא שבאופן כללי גם שווה דיון, בסוגיה הזאת עולות, עולים.
רגע, בשבוע הבא לומדים רגיל?
כן.
גם שני וגם חמישי?
שלישי, כן.
אני לא שומעת כמו שצריך. אתה נשמע פשוט נורא חלש.
עכשיו? עכשיו יותר טוב?
כן.
מה?
כן.
אוקיי. טוב, לא יודע, אני מקווה שעשיתי שם משהו, אין לי מושג. אולי עשיתי לכם טיפול פלצבו. טוב, לא בטוח אם עשיתי שם משהו.
לא, לא.
תגידו לי אם יש איזושהי בעיה, אני אזעיק את הבן שלי, הוא היה מבין בעניינים האלה.
אז נראה לי תזיק אותו, כי אני שומעת אותך ברור, אבל זה עדיין קצת חלש.
רגע, אחרות שומעות טוב?
זה בסדר.
תמיד ברור, אני שומעת ברור, פשוט יותר חלש מהרגיל, פשוט.
אני שומעת מצוין.
גם אני שומעת מצוין.
אז מה אני אמורה לחשוב?
לכל אחד יש ווליום אחר.
אצלכם אתם יכולות להגביר יותר, והצלה לא.
מה זה מגביל את הווליום שלכם?
העליתי אותו עד הסוף.
כן?
זה תלוי במחשב, למישהו זה יותר חלק.
אבל כנראה שהוא נשמע יותר חלש, אבל הוא בדרך כלל נשמע.
כן, בדרך כלל נשמע יותר חזק במחשב שלי.
טוב, שנייה, אני אשאל אותו, נראה מה הוא אומר.
טוב. אני מתנצלת, פשוט אני צריך ממש להתאמץ. זה...
גם אוזניים, גם ראש, גם...
כן, זה יהיה קשה לי להחזיק ככה.
קפצתי למיקרופון של המחשב. עכשיו שמתי אותו על הזה, שתקן.
עכשיו שומעים קצת יותר טוב לדעתי. אולי זה... הקרבה למחשב או משהו.
זה, כן, זה. הלו, הלו, שומעים?
נשמע מצוין.
עכשיו, עכשיו שומעים.
אתה פשוט צריך להתקרב למיקרופון פיזית, לדעתי, אתה דיברת רחוק
מה. תמיד הייתי מדבר ככה, זה מוזר שזה משתנה.
אולי האוזניים שלהם נחלשו.
גם, הכל יכול להיות.
הגיל הפועל הרעתנו.
צריכות להתקרב לאוזניים.
זה כולם בבת אחת, זה לא הגיוני.
רגע, תנסה עכשיו לדבר.
רגע, אז למה זה כזה? למה זה כזה? עכשיו שומעים בסדר?
כן.
כן, מעולה.
מעולה עכשיו.
אוקיי. טוב. פעילי הטכנולוגיה. אוקיי, אז אמרתי, בפעם הבאה אני עוד ארצה לדבר על, אין אומרים לו, לאדם חטא כדי שיזכה חברך, יש פה כמה אספקטים... אספקטים רוחביים של ההלכה בסוגיה הזאת שחבל לפספס אותם, למרות שזה אומר שאנחנו מתעכבים לא מעט שיעורים על הקטע הקטן הזה בגמרא. בסדר, אז בואו נתעסק קצת, נתחיל קצת בענייני, בענייני התראה. באופן כללי, אני אתחיל עם, עם ההקדמה לענייני התראה. באופן כללי, בכל האיסורים בתורה, לא נענשים עליהם, אלא אם כן העבריין קיבל התראה. בלי התראה אין עונש, רק להוציא מטעות נפוצה. זה לא מה שכתוב, אין עונשים עליה אם כן מזהירים. עכשיו, מה שכתוב בגמרא, אין עונשים עליה אם כן מזהירים, הכוונה שבתורה לא מספיק שיהיה כתוב עונש על משהו, אלא התורה צריכה להזהיר אותנו שהדבר גם אסור. למשל, כתוב, מכה אביו ואמו מות יומת. מכה אביו ואמו מות יומת זה אמירה על עונש. מה שמי שמכה את אביו ואת אמו מגיע לו עונש. אבל איפה כתוב שאסור להכות את אביו ואת אמו? אז הגמרא אומרת שזה שכתוב עונש זה לא מספיק כדי שנסיק מתוך זה שזה גם אסור. אלא צריך שיהיה פסוק שגם אוסר את זה. ולא רק פסוק שנותן עונש על העניין. והסיבה לזה החינוך למשל מסביר במצווה סמכתת נדמה לי, החינוך מסביר שאם לא, אם לא כתובה הזהרה, אלא כתוב רק העונש, אז היינו חושבים שבעצם אין פה משהו שהוא מעבר על רצון השם, אלא איזשהו סוג של התנאיה טכנית. אם אתה עושה את זה, תקבל עונש, אבל לא שמה שעשית היה לא בסדר. ולכן התורה צריכה גם להזהיר, כדי להגיד לי שהמעשה הזה הוא גם לא בסדר, לא רק שיש איזושהי תגובה, שאם אתה עושה את זה, תקבל תגובה. אלא התגובה היא סנקציה, היא עונש. היא עונש בגלל שהיית לא בסדר. אבל זה הכלל של אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. זאת אומרת שהתורה עצמה, מעבר לעונש, צריכה גם לכתוב הזהרה. אנחנו מדברים על עיקרון אחר. אנחנו מדברים על ההזהרה שנדרשת לפני שאדם עושה מעשה עבירה. לא זו עוד דרישה מה שיהיה כתוב בתורה. אלא זו דרישה על מה, מה שהאדם הזה ישמע לפני שהוא עובר את העבירה. והאדם לפני שהוא עובר את העבירה צריך לשמוע אזהרה, בדרך כלל עושים את זה העדים שלו, אבל זה לא חייב להיות, זה יכול להיעשות גם על ידי אנשים אחרים, לעיני העדים. כן, צריך שהבית דין תהיה לו עדות שהעבריין הותרה. אבל המטרים עצמם לא חייבים להיות העדים, יכול להיות גם, מה אומרת, אפילו מותרה מפי השד, אפילו אם יבוא איזשהו שד שיתרה אותו, זה גם בסדר, כל עוד יש שם שני עדים שראו שהוא קיבל התראה, והם יעידו על זה בפני בית דין.
ואם אז... אדם לא עשה, אם לא היו אנשים בכלל?
אז לא, אז אם אין אנשים בכלל, אז בכלל איך אנחנו יודעים שהוא עבר עבירה? מה, הוא מודה?
אבל איך יכול להיות שעד יכול להתרות? הרי אז הוא לא יכול להעיד על עצמו שהוא התרה.
לא, הוא יכול, כי זה שהוא התרה, זה... אחרת זה כמו, איך עד יכול להעיד על מעשה רצח? בזה הוא מעיד על עצמו שהוא היה במקום. ברור שהבעיה של אדם להעיד על עצמו זה רק כאשר הנושא בבית הדין זה הוא עצמו. אם מישהו תובע אותי, אני לא יכול להעיד שאני חייב או שאני לא חייב, כי אני הנתבע, אני בעל הדין. אבל כשבא בן אדם ומעיד, תמיד בעדות שלו נמצאות גם אמירות על עצמו. למשל, שהוא היה במקום, שהוא ראה את זה, שהיה איתו עוד עד, כל מיני דברים כאלה זה תיאורים שלו עצמו. אז אותו דבר, הוא גם יכול להגיד, תראו, התראיתי בו, זה לא נוגע אליו, הוא לא, לא, זה לא משנה אם הוא התראה או לא התראה, הוא לא האישו פה, אוקיי? אז אין בעיה שהאדם יעיד על עצמו כל עוד לא הוא בעל הדין, זאת אומרת, כל עוד אין השלכות משפטיות לגביו עצמו מהעדות הזאת.
סליחה, אבל כל עניין של התראה יש לה משמעות רק לתהליך משפטי, לא לעונש משמיים.
עונש, אז זה אני אדבר עוד מעט. העונש בידי שמיים, הקדוש ברוך הוא יודע אם הבן אדם היה מזיד או לא מזיד, אז לעניין...
לא צריך עדים.
לא צריך התראה. גם לא צריך עדים, כמובן. לכן, למשל...
לא, אולי... הייתה להבין להגיד שעד שלא ביררו לו, לא אמרו לו ולא אמר בזה, גם משמיים לא יכולים להעניש
אותו. למה?
בדרך כלל הוא יודע מה יש לו בלב.
אם כל מה שצריך את ההתראה זה רק כדי לוודא שהוא היה מזיד, הקדוש ברוך הוא יכול לדעת אם הוא מזיד או לא מזיד.
אולי בלי זה אין ודאות, גם לקדוש ברוך הוא מה קורה לו, גם לבן אדם עצמו, שהוא לא אמר את זה, אין לו ודאות, אולי.
מה פתאום?
כי אבא אמינה כזאת.
לא, ממש לא.
לא, ברור שלא, כן.
אם הדיינים, הדיינים הם בני אדם, הם לא יכולים לדעת מה היה בליבו של העבריין. אז לכן בשביל שהדיינים השתכנעו שהוא היה מזיד, צריך שתבוא בפני עדות שהוא הותרה, הותרה וקיבל התראה, ועוד נדבר עוד רגע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של אדם, הוא לא צריך אינדיקציות, הוא פשוט רואה אם הבן אדם היה מזיד או לא היה מזיד. יש למשל, בשבת, בהלכות שבת, אנחנו כבר נתקלנו לא פעם בזה, שהאדם שעובר על מלאכה בשבת חייב סקילה. אוקיי? מה קורה אם לא הייתה התראה? אז אם לא הייתה התראה, אז הוא לא יענש בסקילה. מה קורה אם יתרו בו שהוא יהיה חייב מלכות? לא סקילה. העדים התבלבלו. במצב כזה, יש הרבה דעות, לפחות, לא יודע אם זה מוסכם לגמרי, יש הרבה דעות שהוא ילקה. זאת אומרת, הוא לא יומת, כי אנחנו לא יכולים לדעת עד כמה הוא היה מודע לזה שיש פה עונש מוות, אבל הוא ילקה. זאת אומרת, יש לפעמים מצבים, או עונש קרט למשל, אוקיי? עונש קרט, אם בן אדם לקה, אז הוא נפטר מהקרט. אבל אם אין עדים, אז הוא לא לקה. הרי כל עונש, אולי זו דוגמה טובה יותר, כל העבירות שיש עליהם קרט, יש עליהם גם מלכות. או מיטה או מלכות. אז מתי מתממש הקרט? הרי אם הוא לקה או מת, הוא נפטר מהקרט. אז איפה הרלוונטיות של עונש הקרט? רק במקום שבו אין עדים או התראה. אין עדים או התראה, אז אי אפשר להלכות, אי אפשר להמית, כי זה דברים שעושה בית דין של מטה, ואז מה נשאר עדיין, אבל הוא היה מזיד. רק אנחנו, הדיינים, לא יודעים מזה. במצב כזה, הוא יקבל עונש בשמיים, עונש קרט. זאת אומרת שבשמיים לא צריך את העדים ואת ההתראה כדי להניש אותו. זה רק מגבלות של דיינים בשר ודם, הם צריכים לדעת מה בליבו של האדם, אוקיי? אז לא מענישים את האדם, אלא אם כן הוא הותרה. אולי אני כבר אשתף את הקובץ. אז יש פה ככה, הגמרא בברייתא בסנהדרין, דף ח', דתניא ושאר כל חייבי מיתות שבתורה אין ממיתין אותם, אלא בעדה, בציבור, ועדים, שיהיה להם עדים, והתראה. זאת אומרת, צריך, כל אלה הם תנאים שבלי זה אי אפשר להמית אדם, אי אפשר להמית עבריין. ועד שיודיעו שהוא חייב מיתה בבית דין. אבל צריך לא רק להודיע לו שזה אסור, ולא רק להודיע לו למה זה אסור, על איזה סוג עבירה הוא עבר, אלא צריך גם להודיע לו לאיזה עונש הוא צפוי. עונש מיטה. רבי יהודה אומר, עד שיודיעו באיזה מיטה הוא נהרג. זאת אומרת, לא מספיק להגיד לו שהוא חייב מיטה, צריך להגיד לו שהוא חייב סקילה או סייף, או לא משנה, בסוג המיטה המסוים. בלי זה הוא לא יקבל את העונש המגיע לו, אלא, כמו שאמרתי קודם, הוא יקבל את העונש שעליו יתרו בו, את העונש הקל, אוקיי? לרוב הדעות לפחות.
ואם מטרים בו עונש חמור יותר?
אם מטרים בו עונש חמור יותר, אז בפשטות אין בעיה.
אז נותנים לו את העונש החמור?
לא, את העונש הקל.
אה.
אם הוא מוטרה לעונש החמור וקיבל את ההתראה, אז לפחות לגבי העונש הקל הוא נחשב מוטרה. יש דיון בגמרא אם מוטרה לדבר חמור, מוטרה לדבר קל או לא, אבל זה כבר פרשי.
וגם באמת עוד בדין יש איזשהו רצף, נכון? זאת אומרת, יש חומרה...
כן, סקילה זה הכי חמור, וזה סקילה... איזה סעיף בחנק.
אבל כל זה לפני שהוא עושה את העבירה, נכון?
כן, ברור. צריך להפרות בו לפני שהוא עושה את העבירה, ויותר מזה, צריך שהוא יעשה את העבירה עובר לעשייתן, תוך כדי דיבור של ההתראה. זאת אומרת, ההתראה צריכה להיות מיד לפני שהוא עשה את העבירה. כדי שיהיה ברור שהאיש עשה את העבירה מתוך מודעות מלאה להשלכות. אוקיי? גם במשנה בסנהדרין, אתם רואים, אני כבר לא אקרא את כל זה, אבל בתוך זה שואלים את העדים, התראיתם בו. זאת אומרת, בית דין צריך לוודא שהעדים יתרו בו, ושוב אני אומר, זה לא חייב להיות דווקא העדים, הגמרא מפורשת אומרת, זה לא חייב להיות דווקא העדים, אבל העדים צריכים להעיד שהייתה שם התראה. ואתם יכולים להגיד שמישהו אחר יתראה בו, אבל אנחנו ראינו. זאת אומרת, לבית הדין צריך להתברר שהייתה התראה. במובן הזה צריך, יכולים להיות גם אגב עדים אחרים. עדים אחרים שמעידים שהוא הותרה, ועדים אחרים מעידים שהוא עשה את העבירה. זה לא, בעניין הזה זה לא ממש משנה. בגמרא שם, עוד פעם, אני לא אכנס לכל זה, אבל מרחיבים את זה לשאר המיתות ולמלכות ולכל שאר האנשים שבתורה, בכולם צריך התראה. זה מה שאומר הרמב״ם, כל מי שנאמר בו, זאת אומרת, בהלכה, בפרק ההלכה ד', זאת הלכה שראינו בשיעור הקודם, משום מה במקרה, אז שם הוא אומר, כן, שאין, אני אקרא רק את המשפט הרלוונטי, שאין מלכים וממיתים, אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה, שנאמר, בנותן מזרעו למולך, ונתתי אני את פניי באיש ההוא, מפי השמועה למדו, ההוא ולא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה. פה כבר הרמב״ם נותן לנו רמז, למה צריך את ההתראה? כדי לוודא שהוא לא אנוס, לא שוגג ולא מוטעה. אלא שהוא מוטעה. אחרת אי אפשר להניש אותו. כתב את זה בדברים מפורשים ובמקומות אחרים, אבל אני כבר מסב את תשומת לבכם, שזה כתוב כבר כאן. אותו דבר בהלכות איסורי ביאה, אותן העריות שיש בהן מיתת בית דין, אם היו שם עדים והתראה, ולא פרשו ממעשיהם, הכוונה לא עזבו את מה שהם עושים, ממיתים אותן מיתה האמורה בהן. צריך התראה, גם בספר המצוות.
אז היום...
מה?
אז אני אומרת, אז היום הרוב כנראה גם לא, כאילו, אם בבית דין של מעטה, הרוב לא צריכים באמת מיטה, עונה של מיטה.
אין בית דין.
איך אנשים עושים... מה?
אין היום דיני מיטות, בית דין לא דן היום דיני מיטה.
כן, אבל כאילו גם אם היה, רוב האנשים היום עושים דברים בלי בעצם, נכון, הם גם בעדים.
מה זאת אומרת? אם יהיה עדים והתראה, אז הם כן ידעו.
כאילו אם היה בעדים, אז אתה אומר, אז היה יותר סימת לב לעדים והתראה.
ברור, אם יש בעדים, אז כשאתה רואה מישהו, אתה צריך לתת לו התראה. אם אין בעדים...
יש מצווה להתריע?
הוא יכול להתרות בו שהוא חייב מיטה, הוא לא חייב מיטה, כי אין בעדים שימית אותו. זה לא רלוונטי להתרות במצב של היום.
מי שלא מתרה עובר עבירה?
מה, עוד פעם?
שלא מטרה. רואה
מי שלא מטרה בו. באופן עקרוני אתה צריך להוכיח את עמיתך, הוכיח תוכיח את עמיתך.
כן.
אתה צריך למנוע אותו מלעבור עבירה. במובן הזה אתה חייב להטרות. אני לא חושב, אני לא יודע בכל אופן, אם יש חובה הלכתית כדי לאפשר להרוג אותו. אבל יש חובה הלכתית כדי לנסות למנוע אותו מהעבירה. המטרה של ההתראה, תבינו, יש פה שני, ההתראה נדרשת כדי להרוג אותו, אבל זה לא שהתורה רוצה שנטרה כדי שנצליח להרוג אותו, התורה רוצה שנטרה כדי לנסות לשכנע אותו לא לעשות את העבירה. בגלל זה התורה אומרת שאנחנו לא נהרוג אותו עד שהוא לא קיבל את ההתראה, אבל מטרת ההתראה היא לא לאפשר להרוג, מטרת ההתראה זה לנסות למנוע את העבירה.
אז זה מובן שבאמת בית דין שהיה הורג אחת ל-70 שנה היה נקרא קטלני.
נכון, כי צריכים להתקיים כל כך הרבה תנאים בשביל שאנחנו נבצע בפועל את עונש המוות, שזה כמעט תיאורטי. אגב, יש ספר של אהרון שמש, זל, מרצה פה, היה מרצה בתלמוד בבר אילן, הוא נפטר בגיל צעיר לפני כמה שנים, והוא טוען בספר על דיני ענישה בתורה, על דיני מיטה בתורה, אני כבר לא זוכר, הוא טוען שם שמעולם לא נהגו דיני מיטות. זה הכל אמירות היפותטיות, תיאורטיות, אבל אף פעם לא נהגו בזה בפועל.
ירד
את
העונש.
לא זה אף פעם אחרי, לא בתורה, או לא בתנך.
לא, אף פעם לא.
לא, זה כנראה כדי למנוע, ירד את
העונש,
כדי
ש... אחר כתוב שהרגמו אותו, זה לא בהוראת בית דין?
לא, זה לא קשור.
לא, זה בהוראה
של הקדוש ברוך הוא.
למה מקושש? אנשי
בית דין, אנשי בית דין שראו מישהו מחלל שבת, בית דין והתראה, תבינו, הדבר הזה הרי הוא מופרך לחלוטין. בן אדם שעושה עבירה במזיד, באים שני עדים ואומרים לו, תשמע, ראינו אותך, תפסנו אותך על חם, דע לך שאם אתה תעשה את הדבר הזה, אנחנו הולכים לבית דין והם יסכלו אותך. והוא עונה להם, ועוד מעט נראה שהוא צריך גם לענות, כן, ועל מנת כן אני עושה. אתם באמת חושבות שיהיה מישהו כזה? אם יש מישהו כזה, אז הוא יהיה פטור על אי שפיות זמנית.
לא, יש לי לבני אדם, לא אכפת לי מזה, אני עושה את זה על מנת. אני אמרו את זה על מנת. יושב את הילד.
הוא כנראה באמת לא שפוי, הוא יהיה...
אם הוא קבל על עצמו מיטה, אז יש פה איזשהו חוסר שפיות, זאת אומרת, זה לא הגיוני שבן אדם ימסור את עצמו למיטה, מה הוא משוגע, הוא יכול לא להגיד את זה, הוא חייב להגיד להם משהו, הוא יכול לא להגיד להם את זה ולהיפטר מהמיטה. אז זה דברים שבעצם קשה מאוד לראות איך הם מתממשים בפועל. זה צריך להיות מישהו ממש ממש, לא יודע מה, עצבני עם דם חם, שהוא לא אכפת לי מכלום, ואפילו אם תהרגו אותי, אני לא יודע מה שאני, אני ארוג את הבן אדם, נגיד ברוצח, אני ארוג את הבן אדם הזה, ולא מעניין אותי, תעשו לי מה שאתם רוצים. יכול לקרות משהו כזה, אבל זה מאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, גם היום, כשאומרים לבן אדם שהוא ייכנס לכלא, ויש עדים שמעידים עליו, בדרך כלל הוא לא יעשה את המעשה. אז תחשבו, כשלא מדובר על כלא, אלא על אונס סקילה, בבית דין, הולכים להרוג אותו. וזה בוודאות, אין, יש שני עדים, אומרים לו, תשמע, אנחנו עכשיו עוברים לבית דין, יהרגו אותך. אני מניח שרוב בעלי הדם החם היו מתקררים מהר במצב כזה, אוקיי? אז לכן המימוש בפועל של של עונשי המיטה הוא עסק די מפוקפק. טוב, בכל אופן, אז זה גם בספר המצוות וכולי, שאומר אותו דבר, לא חשוב. בסנהדרין, בדף ח', אנחנו רואים את מטרת ההתראה. ברמב״ם כבר ראינו לזה בכמה מקומות רמזים, שהרמב״ם כותב שמטרת ההתראה זה להבחין בין מזיד לשוגג. אם אתה מטרה בו, אז אתה יכול להיות בטוח שהוא מזיד, ואז אתה יכול להרוג אותו. אז יש פה בעצם את ההסבר למה בכלל נדרשת התראה. ובגמרא זה מובא בהקשר של האם חבר צריך התראה. חבר, תלמיד חכם, האם הוא צריך התראה? כי תלמיד חכם בסך הכל יודע באיזה מיטה ומהו האיסור, אז השאלה האם הוא צריך התראה. ברור שהוא צריך התראה לגבי זה, שישים לב שמה שהוא עושה זה באמת האיסור. ואת יכול להיות שהוא לא שם לב. אז כדי להוציא אותו מכלל שוגג צריך התראה, שוגג על המציאות, אבל לא שוגג בדין. אתם יודעים, בגמרא במשנה במסכת שבת, בפרק שביעי, במשנה אומרת שיש שני סוגי שוגגים. יש שוגג שמפספס פרט בעובדות, ויש שוגג שמפספס פרט הלכתי. למשל, מישהו הולך לברור בשבת, והוא עושה את זה בשוגג. הוא יכול להיות שוגג כי הוא לא יודע ששבת היום, הוא חושב שהיום יום רביעי. ואז זה שוגג אחד שהוא שוגג במציאות. הוא לא יודע שהיום שבת. זה לא קשור לתלמיד חכם ולא תלמיד חכם. נכון? זה יכול לקרות גם לתלמיד חכם. שהוא לא, הוא לא יודע שהיום שבת, הוא חשב שהיום יום חמישי, רביעי, שישי, לא משנה. יש שוגג בדין. אני יודע ששבת היום, רק לא ידעתי שאסור לברור בשבת. אז נעלם ממני דין, לא פרט מציאותי. זה לא יכול לקרות אצל תלמיד חכם. תלמיד חכם יודע מה אסור ומה מותר לעשות בשבת. אז ברור שגם תלמיד חכם לא הורגים אותו אם לא וידענו שהוא אכן היה מזיד, זאת אומרת שהוא ידע את העובדות. אבל לתלמיד חכם לא צריך לספר את ההלכות. את העובדות כן, אבל את ההלכות לא. אז כל הדיון על תלמיד חכם הוא כמובן רק לגבי המימדים בהתראה שבאים לוודא שהוא יודע את העבירה ואת העונש. את זה לא צריך להגיד לתלמיד חכם. את העובדות, שים לב שהיום שבת, אל תשכח. את זה צריך להגיד גם לתלמיד חכם, יכול להיות שהוא לא שם לב. בכל אופן, אז הגמרא אומרת ככה, רב פאפה אמר לך באישה חברה עסקינה, לא משנה, זה אישה תלמידה חכמה, יש דיון שם בגמרא שאני לא אכנס אליו עכשיו, וכמיף לגי בפלוקתא דרבי יוסי בר יהודה ורבנן, דתניא, בברייתא שנינו, רבי יוסי בר יהודה אומר, חבר אין צריך התראה, לפי שלא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיד. רבי יוסי ברבי יהודה אומר שחבר, תלמיד חכם, לא צריך התראה. למה? כי מטרת ההתראה זה לוודא שהיית מזיד, שאתה יודע את הדין. התלמיד חכם יודע את הדין, אנחנו מכירים אותו, הוא תלמיד חכם מפורסם. אז אחד כזה לא צריך התראה, אפשר להרוג אותו גם בלי התראה. הוא תלמיד חכם רשע, הוא תלמיד חכם שהחליט לעבור עבירה במזיד, אבל הוא תלמיד חכם, הוא יודע. אוקיי? אז אין מה להתרות בו. כך טוען רבי יוסי ברבי יהודה, ויש פה רבנן שחולקים עליו. עכשיו, מה סוברים רבנן שאומרים שצריך להתרות גם בחבר? האם הם חולקים על העיקרון שההתראה היא מטרתה להבחין בין שוגג למזיד?
לא, זה כדי להבחין
במזיד,
רק שהוא יכול להיות...
חשבתי אולי שזה, אפשר לראות את זה כתנאי פורמלי, משפטי כזה, לא רק...
ואז את אומרת שהם חולקים באמת רבי יוסי ברבי יהודה, הם טוענים...
יכול להיות.
שזאת לא מטרת ההתראה. זאת אומרת, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שמטרת ההתראה זה לוודא שהוא מזיד.
יכול להיות
שיש... רבנן שחולקים עליו, את אומרת, חולקים על זה, הם טוענים שזה תנאי פורמלי. לא צריך, זה לא בגלל, אנחנו יודעים שהוא מזיד, זה לא הנקודה. אנחנו צריכים התראה כתנאי פורמלי. אלא שברמב״ם ראינו לא כך. למה? כי מה הרמב״ם פוסק בדין הזה, חבר צריך התראה או לא צריך?
כן, צריך.
צריך.
ואיך הוא מסביר? כי הוא שוגג אולי לגבי המציאות, לא לגבי ההלכה.
ואיך הוא מסביר את זה?
אולי להציל אותו ממנו.
רגע. הנה פה, מלכות סנהדרין פרק י' ב' הלכה ב', אחד תלמיד חכם ואחד עם הארץ צריך התראה, שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד, שם השוגג היה. עכשיו, פה משהו לא ברור. הרי בגמרא, הטעם הזה שלא ניתנה התראה להבחין בין שוגג למזיד, נאמר דווקא לשיטה שחבר לא צריך התראה.
אבל
לא צריך התראה, כי חבר זה מיותר, אתה יודע שהוא יודע את הדין.
למה? אבל גם חבר יכול להיות.
הרמב״ם טוען משהו שהוא בעייתי באופן כפול. לא רק שהוא מביא את הנימוק הזה גם לפי השיטה שחבר כן צריך התראה, אלא שהוא אומר יותר מזה, מה שחבר צריך התראה זה בגלל הנימוק הזה. נכון? זה מה שהוא כותב. חבר צריך התראה בגלל שלא ניתן התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיד. אז מה סובר רבי יוסי ברבי יהודה שאומר שחבר לא צריך התראה?
שהוא בטוח מזיד.
מה?
שהוא מזיד
בזלת
מהתנאים.
זה
הייתה
הלכה.
זה חלק באמת מהתנאים.
נו, אבל, ולכן לא ניתנה התראה להבחין בין שוגג למזיד.
ולכן אני לא צריכה, התראה מיותרת.
בגמרא מופיע שהנימוק של רבי יוסי ברבי יהודה הוא שלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד. זה הנימוק.
נכון, אני לא צריכה את זה כי אני כבר יודעת להבחין.
אבל הרמב״ם מדייק בלשונו.
זה
פשוט
הפישוט של הגמרא, זה ברור. אבל אני שואל לפי הרמב״ם שהנימוק של השיטה שחבר כן צריך התראה הוא שלא ניתנה התראה להבחין בין שוגג למזיד. אז איך קוראים את הגמרא? בגמרא כתוב...
על הרמב״ם מדייק.
רגע, בגמרא כתוב שרב יוסי ורבי יהודה אומר שחבר לא צריך התראה, והנימוק, כי לא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיד, לא הבנתי. זה הנימוק של השיטה שחבר כן צריך התראה.
אני חושבת שיש שני הסברים האלה, להבחין בין שוגג למזיד. הסבר אחד, זה שבעצם הבן אדם, למה מטרים בו? להגיד לו, תדע לך, אתה לא שוגג, אתה מזיד עכשיו, וכשאתה עובר את העבירה, תדע שאתה מזיד, וזה ללמד אותו את הדין ולמנוע ממנו את העבירה. אבל האופציה השנייה של להבחין בין שוגג למזיד, זה שבית הדין, הרי אחרי זה הוא יבוא לדין, וחלק מהתנאי זה גם שהוא באמת היה מזיד. אז איך בית הדין יהיה בטוח שהוא מזיד? הרי בן אדם יכול להגיד, הייתי שוגג, לא הייתי מזיד.
למה?
אז ברגע שיתרו בו והסבירו לו שהוא חייב מיטה, אז ברור
שהוא עשה את זה במזיד.
מה?
לא יכול להגיד את זה, הוא תלמיד חכם, אנחנו יודעים שהוא יודע.
התלמיד החכם, יכול להיות שהוא יודע והוא עשה את זה במזיד, אבל אין לנו ודאות לזה.
יש לנו ודאות, הוא תלמיד חכם. זה הוויכוח שם בדיוק.
זה לא ודאות.
יהודה אומר, יש לנו ודאות, ולכן באמת לא צריך להטרות. חכמים לכאורה טוענים, שלא לא זאת מטרת ההתראה, היא לא ניתנה להבחין בין שוגג למזיד, אלא זה תנאי פורמלי. אבל ברמב״ם כתוב לא כך. ברמב״ם כתוב ששני הצדדים מסכימים שלא ניתנה התראה להבחין בין שוגג למזיד. יותר מזה, שניהם זה גם הטעם של הדין שהם אומרים, לא רק שמסכימים לעיקרון, אלא הם מבססים את עצם הדין שהם אומרים על הטעם הזה. אז יוצא ככה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שחבר לא צריך התראה, כי לא ניתנה התראה, להבחין בין שוגג למזיד. הרמב״ם אומר, חבר כן צריך התראה, שהרי לא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיד.
אם
מדברים
על חבר...
לא, הרמב״ם לא אומר
את
זה.
אבל
אם מדברים... אם מדברים על חבר, שהוא שכח שזה... כלומר, שהוא שוגג, אבל...
יש הבדלים בין שוגג.
שאמרנו שהוא עושה את זה מכוח העובדות. אז הוא בוודאי צריך התראה. אם מדברים על חבר שהוא עושה את העבירה מתוך שוגג, לא מתוך מזיד, הוא בוודאי צריך את ההתראה.
אבל הוא לא היה שוגג כי הוא חבר, הוא תמיד חכם.
כן, אבל מקודם... אבל אם הוא שוגג, רגע, אמרנו קודם שיש אפשרות שהוא ישגה בעובדות. לא, אבל אם הוא... יום רביעי ולא שבת.
אבל אם הוא ישגה בעובדות, אז זה לא ויכוח. עוד פעם. הרי הוויכוח בגמרא, כולם מסכימים שצריך לוודא שהאדם היה מזיד, זה ברור, אוקיי? ולכן מבחינת ידיעת העובדות, ברור שזה דרישה גם לחבר. על זה לא היה הוויכוח. אז על מה התנאים מתווכחים? התנאים מתווכחים רק על ההתראה ההלכתית, לא על ההתראה העובדתית. נכון? Okay. כי בעובדות ברור שאתה צריך לוודא שבן אדם היה מזיד, זה לא קשור לחבר או לא חבר. אז על מה, יש פה הרי ויכוח בין התנאים. אז על מה יכול להיות הוויכוח? רק על ההתראה ההלכתית, נכון? ובוויכוח הזה אומרת הגמרא שרבי יוסי ברבי יהודה אומר לא צריך להתרות בו את ההתראה ההלכתית כי לא ניתנה התראה להבחין בין שוגג למזיד, ומתוך זה מה אני יכול להבין בדעת רבנן שהם כנראה אומרים שגם לחבר צריך התראה הלכתית, לא רק התראה עובדתית. מה כן, הנימוק אבל, שלהם?
אבל העובדה, רגע, יש לי שאלה כאלה רגע מקדימה. העובדה שאין לנו, אין לנו הבחנה בין שוגג למזיד, פה לדעתי, כאן השאלה, לא, איפה אני אבחין את השוגג והמזיד?
לא הבנתי.
אני אומרת, קודם אמר, קודם נאמר כאן ש... הרמב״ם אומר שגם גם תלמיד חכם, גם חבר וגם עם הארץ. כלומר, שיש לנו בעיה בהבחנה של בין השוגג למזיד.
אוקיי. אז אני שואל כמו שאתה פסק בגמרא.
אולי הוא יתחרט, אולי אם נתרו בו הוא יתחרט. ואז יתענה עם העוקר
ובמנן, אבל עם אותו הסבר שהביא רבי יוסי, נכון?
לא הבנתי, אז הוא פוסק כמו מי? כמו רבי יוסי ברבי יהודה או כמו חכמים?
כמו חכמים.
כמו חכמים. ואז מה הוא? חכמים, חכמים מה הם אומרים? שדרושה גם התראה הלכתית, לא רק התראה עובדתית, כי התראה עובדתית גם רבי יוסי ברבי
יהודה. כן, אבל אני שואלת שאלה אחרת, אבל אוקיי. אני אומרת, איפה ההבחנה שלנו בין שוגג למזיד, אם אין לי התראה הלכתית לחבר?
לא צריך הבחנה, חבר תמיד הוא מזיד.
זהו.
אוקיי. אז למה הוא צריך התראה? אם הוא תמיד מזיג.
זה רבי יוסי, זה מה שאומר רבי יוסי.
זה בדיוק מה שאני שואל. בדיוק
מה שאני שואל. הרי הוא יהיה חייב מיטה, נכון?
מה?
אם הוא יעבור את העבירה שחייבים עליה מיטה, הוא יהיה חייב מיטה, אז למה לא לנסות להרתיע אותו? אפילו שאנחנו...
חייב מיטה, אבל בלי שהוא הותרה.
אם נחבר את זה ל...
עוד פעם, רותי?
אני אומרת שאם בכל זאת נטרה בו, יכול להיות שהוא ימשוך את ידו מהעבירה הזו ולא יעבור עליה, אפילו שהוא יודע והוא רצה ו...
זה סברה מאוד יפה, אני שואל איך זה מסתדר עם הגמרא, לא מה הסברה שלך.
לא, כי רמב״ם אומר שמה שוגג היה.
בסדר, שמה.
זה לא לשם של רבי יוסי בן יהודה.
עוד פעם, רותי, אני שואל שאלה, איך הרמב״ם מסתדר עם הגמרא, לא מה ההבנה ברמב״ם, את ההבנה ברמב״ם גם אני מבין. אני שואל איך הרמב״ם מסתדר בגמרא. בגמרא יש מחלוקת בין רבי יוסי ורבי יהודה לרבנן, האם חבר צריך התראה או לא. עכשיו אני שואל על איזה סוג התראה מדובר, על התראה עובדתית או התראה הלכתית?
אולי את השוגג הסברנו, אבל במזיד גם יש חילוקים.
תני לי רגע לך.
גם הלכתית.
הלכתית, נכון? זאת אומרת, שלפי רבי יוסי ורבי יהודה התראה הלכתית לא נדרשת לחבר, ולפי רבנן כן. והגמרא אומרת שהנימוק של רבי יוסי ורבי יהודה זה כי לא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיד. נכון? זאת אומרת שהחבר הוא כמובן מזיד, את ההתראה ההלכתית הוא לא צריך, את העובדתית כן, אבל את ההלכתית הוא לא צריך, ולכן לא צריך להתרות בו. רבנן שחולקים על רבי יוסי ורבי יהודה, והם כן דורשים גם התראה הלכתית לחבר. אז הם כנראה יש להם איזשהו הסבר אחר, לא זה שיש להם מטרה אחרת להתראה, לא להבחין בין שוגג למזיד. עכשיו הרמב״ם מצד אחד פוסק כמו חכמים, ומצד שני מביא את הנימוק של רבי יוסי ברבי יהודה.
אבל אולי גם להבחין בין שוגג למזיד, אולי זה גם לגבי בית דין, שהם ידעו להבחין אם הוא עשה את זה...
אבל אני אומר עוד פעם, ברור מדובר על בית דין, רק על בית דין מדובר, אלא על מי?
לא, ההתראה יכולה להיות לצורך החוטא כמובן, אבל היא יכולה להיות גם לצורך ההבחנה של בית הדין.
אבל אנחנו דנים רק ביחס לבית דין, אנחנו דנים בזה כתנאי לענישה. אז בית הדין כדי להעניש צריך לוודא שהעבריין היה מזיד.
אבל בסוגיה שאנחנו עמדנו מפת המדביק פת, גם שמה יש אפשרות לבטל מזיד. כאילו גם הוא הדביק וזה היה מזיד, אז גם שמה יש דרכים, היה... צריכים למצוא, כאילו איך לבטל
את זה. זה מכניס אותנו לשאלה של התראת ספק, עוד לא הגענו אליה. אני מדבר כרגע על שאלה של התראה רגילה. לפני התראת ספק.
לא יכול להיות
מסגר. לאכול חזיר. ואני התראיתי בו והוא אוכל חזיר. זהו, אין, לא חסר שום דבר בהמשך, כדי שהוא יתחייב.
רגע, שאלה נוספת. האם, אם זה לא הבחנה בין שוגג למזיד, האם זה הבחנה בין העבירה לעונש?
עוד פעם?
אם זה לא הבחנה בין שוגג ומזיד לתלמיד חכם, האם זה הבחנה שכמו שאמרנו קודם בין העבירה לעונש?
אין לי מושג, אני לא יודע, אני שואל לפי רבנן, שלא נדרשת התראה לחבר, למה, סליחה, לפי, שכן נדרשת התראה לחבר, כנראה שמטרת ההתראה היא אחרת.
אז זהו, אז אני שואלת, האם המטרה היא, האם המטרה היא העונש?
לא יודע מה היא, אין לי מושג, אבל משהו אחר. וברמב״ם, למרות שהוא פוסק כמו חכמים, הוא מביא את ההנמקה של רבי יוסי ורבי יהודה. עכשיו, נראה, רמב״ם תופס.
אולי המטרה היא ש... אולי המטרה היא שהוא, לוודא שהוא עושה את זה מתוך מודעות. זאת אומרת, זה שיש לו ידע הלכתי או ידע במציאות זה ודאי. אבל שהוא עושה את זה מתוך מודעות וכוונה, וזה כאילו יהפוך את זה למזיד.
זה קשור להתראה העובדתית, על זה אין ויכוח. זה גם רבי יוסי ורבי יהודה מסכים.
למה זה עובדתי?
רבי יוסי ורבי יהודה לא מסכים שאני צריך להתרות בתלמיד חכם כדי לוודא שהוא מודע? ודאי שכן. אחרת איך אפשר להניש אותו?
אבל חלק מהדברים שם גם הוא צריך להגיד, אני יודע, אבל פי זאת, אז את זה הוא לא אומר.
למה? הוא כן אומר.
אז למה זה לא שייך לתלמיד חכם?
הוא אומר, מה זאת אומרת? אם הוא לא אמר, אז הוא לא חייב מיטה.
אז הוא אומר את זה רק אחרי שהתראיתי, אז כן
צריך להגיד.
ככה הנוהל. אני מתרה, ואז הוא אומר כן, והמנת כן אני עושה.
אבל זה לא בשביל להבחין, הבנתי.
אז אני אומר עוד פעם, ברמב״ם נראה, שמבחינתו גם רבנן וגם רבי יוסי ברבי יהודה תופסים את ההתראה כאמצעי להבחין בין שוגג למזיד, לא זה הוויכוח שלהם. אז מה כן? יכול להיות שהוויכוח שלהם הוא הוויכוח הבא. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, ההנחה היא שחבר הוא מזיד. אני מדבר על ההתראה הלכתית, רק הלכתית. חבר הוא מזיד כי הוא יודע את ההלכה. רבנן, גם הם חושבים שההתראה נועדה להבחין בין שוגג למזיד. אבל גם תלמיד חכם, לך תדע, אולי נתעלמה ממנו ההלכה לרגע, אולי במקרה את הסוגיה הזאת הוא לא למד, יש איזשהו חשש רחוק שהוא לא יודע גם את ההלכה, לא רק את העובדות. ולכן אומרים רבנן, אנחנו כדי להרוג מישהו, צריכים לצאת מכל ספק, רחוק ככל שיהיה. ולכן צריך להתרות גם בחבר. ואז יוצא שגם רבי יוסי ברבי יהודה וגם רבנן סוברים שלא ניתנה התראה להבחין בין שוגג למזיד. הוויכוח שלהם הוא בשאלה מה רמת הזדון הנדרשת כדי להעניש מישהו. לפי רבי יוסי ברבי יהודה מספיק לי ההערכה שאם הוא תלמיד חכם הוא כנראה יודע, זה הכל, זה מספיק כדי להפוך אותו מבחינתי למזיד שחייב מיטה. רבנן אומרים, תשמע, חיוב מיטה זה לא עסק פשוט. חיוב מיטה זה משהו שאתה צריך להיות מעל לכל ספק. ולכן אפילו אם הוא תלמיד חכם מפורסם ויודע את כל התורה כולה, לך תבדוק, אולי את מלאכת בורר הוא שכח, הוא לא ידע, את כל שאר המלאכות הוא זוכר עם תולדותיהם, אבל פה ספציפית בסוגיה הזאת הוא לא היה בשיעור, או שהוא שכח, לא יודע מה, קרה משהו. בשביל להרוג מישהו, אפילו אם הוא תלמיד חכם, אתה חייב להתרות. ואז יוצא שהוויכוח שלהם הוא באמת לא נוגע למטרת ההתראה. שניהם מסכימים שמטרת ההתראה זה לוודא שאתה מזיד ולא שוגג. הוויכוח ביניהם הוא בשאלה מה רמת הזדון הנדרשת, או מה ההסתברות לזה שהוא מזיד שנדרשת כדי להעניש אותו. לפי רבנן צריך הסתברות של 100%. לפי רבי יוסי ברבי יהודה מספיק 90%. זה בעצם הוויכוח. ככה צריך לומר לפי הרמב״ם, אחרת קשה להבין את זה. אוקיי?
אבל כשהוא עונה להם בהתראה כן, ועל מנת זאת אני עושה, סימן שהוא אדם שיודע. כלומר, אז גם העם הארץ שאומר את זה, הוא לא אדם שלא ידע.
הוא כן אדם שלא ידע, כי עכשיו כשהוא...
לא, הוא אומר, כן, על מנת זאת אני עושה, אז...
נכון, אבל אחרי שהם אמרו לו, הוא יודע. הם אמרו לו שיש פה עבירה שחייבים עליה מיטה, הוא אומר, הבנתי, ובכל זאת, זה מה שאני הולך לעשות.
אני הבנתי שהשוגג הוא מזיד, ההתראה בעצם יש לו שתי מטרות, אחד, למנוע ממנו את העבירה, והשני זה להעניש. אז אם אנחנו הולכים על הצד של למנוע את העבירה, אז להבדיל בין שוגג ומזיד זה שהבן אדם עצמו ידע אם הוא שוגג ומזיד.
אז זה לא מעניין.
אבל כדי שאנחנו נעניש, אנחנו צריכים לוודא שהוא באמת היה מזיד.
זה לא מעניין רק הצד השני. אנחנו לא דנים בצד הראשון. אנחנו דנים פה בהתראה כתנאי להענישה. זאת אומרת, איזה התראה נדרשת כדי שבית הדין יוכל להעניש אותו. לכן מבחינתנו ברור שאנחנו מדברים רק על האספקט השני.
את צודקת, כמו שאמרתי בהתחלה, שהמטרה הבסיסית של ההתראה זה לא לאפשר לבית דין להרוג אותו. המטרה של ההתראה זה לנסות להרתיע אותו ושלא יעבור את העבירה. אבל מבחינת הדיון ההלכתי פה, בהלכות בית דין והענישות וכולי, ההיבט שמעניין אותנו זה בשאלה האם אנחנו יכולים להיות משוכנעים שהוא מזיד ולהעניש אותו. זה הדיון שהמשפטי בהתראה. החובה שלוכח תוכיח את עמיתך ולנסות למנוע אותו מלעבור עבירות, זה ודאי נכון, אבל זה לא הנושא שלנו פה. הנושא שלנו פה זה ההתראה כתנאי לכך שבית הדין יוכל להעניש אותו. מה צריך להתקיים כדי שבית הדין יוכל להעניש אותו? בסדר?
שאלה היא, יכול להיות שזה תלוי בחומרת העונש, בחומרת העבירה בעצם, שאם העבירה היא מאוד חמורה, אז כאילו ברור שה...
לא מצאתי
מישהו... יש בהמשך את מקום שכתוב, הבדל בין סקילה שהיא עבירה חמורה.
אבל לא מצאתי מישהו שאומר דבר כזה. עקרונית אפשר היה להגיד, אבל לא מצאתי, האמירה היא אמירה כללית.
אוקיי. אין בהתראה משהו ש...
יצורי ביאה, הרמב"ם הבא שכתוב פה, תראו.
אין בהתראה, רגע, יש לי עוד שאלה, אין בהתראה משהו שגורם לזה שהבן אדם עושה את זה, הרי גם במזיד יש גם עניין של להכיס. הרי ברגע שבן אדם עובר במזיד ולא יתרו בו, בסדר, אז הוא עבר את זה מכל מיני אינטרסים, אבל כשאומרים לו כמה שזה חמור, איזה עונש גדול זה, ובכל זאת, שני אנשים אומרים לו את זה, ובכל זאת הוא עובר על העבירה, אז כאילו זה מעלה את הדרגת מזיד לדרגה גבוהה יותר.
עבירה מתוך אינטרסים זאת עבירה במזיד לגמרי, אין שום חיסרון בעבירה כזאת.
כן, אבל כדי שאנחנו בית דין נהרוג אותו, יכול להיות שצריכה להיות לזה סיבה נוספת.
אני לא חושב.
וכשבן אדם עושה את זה, כשהוא יודע את כל החומרות ואת כל כמה שזה חמור, זה בעצם מוודא
את זה. או בגלל שהוא עצבני, או בגלל שכל מיני דברים אחרים הוא עושה את זה. לא כדי להכעיס. בן אדם שרוצה להרוג מישהו שירגיז אותו. ועכשיו אני אומר לו, תשמע, אם תהרוג אותו, אתה חייב מיטת צייף בבית דין. והוא אומר, לא מעניין אותי, אני הולך להרוג אותו וזהו. הוא לא עושה את זה כדי להרגיז אותי.
זה עוד יותר חמור.
לא, הוא לא עושה את זה כדי להרגיז אותי. הוא עושה את זה כי הוא עצבני עליו. אז מה ההבדל אם התראתי או לא התראתי? רק בשאלה עד כמה הוא מזיד, זה הכל.
אבל אנחנו אמרנו בעצמנו שבן אדם שעושה דבר כזה, למרות שמזהירים אותו, אז הוא באיזשהו רמת, כאילו... ברמת מזיד לא הגיונית כבר, כאילו,
נכון?
ולכן בן אדם כזה, לכאורה, אם לא ניקח אותו לפסיכיאטר, אז הוא חייב מיטה בגלל שהוא באיזושהי דרגה מאוד 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 חמורה, לעומת בן אדם שלא מטרים בו.
ברור, זו סיבה להקל, לא להחמיר. הרי אם הוא עושה דברים כאלה מטורפים, אז זה אומר שהוא לא באמת מודע ולא מעניין אותו השלכות.
אני אמרתי שבו הוא לא ניקח אותו לפסיכיאטר, כי נניח שהוא כן מודע, אבל הוא מודע ברמה מאוד חמורה.
לא מאוד חמורה, אלא הוא פשוט מאוד מאוד עצבני על השנים, ולכן רוצה להרוג אותו.
ואף אחד לא מצליח להרגיע אותו, זה סימן שהוא ממש לא בסדר.
לא מצליח להרגיע אותו, מה? את לא מכירה איזה תופעות כאלה? בן אדם, אני לא יודע, ראיתי פעם איזה שני אנשים יוצאים מהרכבים באמצע הכביש, מתחילים להריב אחד עם השני, אחד כבר כמעט הוציא שם...
אין מה להתאבש.
אני אומר לו, תשמע, אתה הולך להסתבך, אתה תפגע בו, אתה תיכנס לכלא לכל חייך, הוא לא מעניין אותו כלום, הייתי צריך לעצור אותו בכוח.
ולכן בן אדם כזה כדאי שיכנס לכלא לכל חייו.
אין בעיה, זה בתור הגנה, אבל בתור עונש זו סיבה להקל, לא סיבה להחמיר. תראו, יש בהלכות איסורי ביאה, הרמב"ם כותב, אפילו היה עובר תלמיד חכם, אין ממיתים ולא מלכים. אתם רואים? לא רק על מיתה, גם על מלכות. עד שתהיה שם התראה, ושוב פעם הנימוק שלא ניתנה התראה בכל מקום, אלא להבחין בין שוגג למזיד. זאת אומרת, זה נאמר, גם על מיתה, גם על מלכות, אין שום הבדל. טוב, על אנשי שמיים דיברנו, אני רואה שזה לוקח לי הרבה זמן, אני כבר צריך להתחיל לרוץ. אוקיי, נקודה אחרונה זה באמת קבלת ההתראה, בתוספת בסנהדרין בפרק 11, שם זה המקור לעניין הזה, התוספת כותבת, ושאר חייבי מיתות בית דין, אין מחייבים אותם אלא על פי הדין והתראה, ועד שיודיעו שחייב מיתה בבית דין. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, עד שיודיעו באיזו מיתה הוא מת, בין שיתרו בו כל עדיו, בין שיתרו בו מקצת עדיו חייב, וכולי. מטרים בו ושותק, מטרים בו ומרכין ראשו, אף על פי שאמר יודע אני, פטור. עד שיאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה, זה הדין של קבלת התראה. אותו דבר בגימל, כי זה צד ראו שמחלל את השבת, כי זה צד, הכוונה כיצד, כן? ראו שמחלל את השבת, אמרו לו הווה יודע שהוא שבת ונאמר מחללי המות יומת, אף על פי שאמר יודע אני, פטור, זה לא מספיק. עד שיאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה. אותו דבר, ראו שהרג את הנפש, אמרו לו הווה יודע שהוא בן ברית ונאמר שופך דם האדם, באדם דמו יישפט, זה מאוד מעניין אגב, כי הפסוק הזה דווקא מדבר על הריגת בני נוח, לא על בני ברית.
נכון, אז אולי בן ברית
זה בן נוח. יודע אני פטור, עד שיאמר יודע אני, ועל מנת כן אני עושה.
רגע, אז בן ברית יכול להיות פה בן נוח?
מה, לא שומע?
בן ברית פה יכול להיות בן נוח?
לא, לא, בן ברית זה יהודי.
משפט לא כל כך ברור. מצד אחד על בן נוח, מצד שני כתוב
בן ברית. לא, זה לא על בן נוח, זה על יהודי. על בן נוח לא חייבים איתה, רציחת בן נוח לא חייבים איתה.
אבל בן נוח שרצח כן חייב.
זה בדיניהם, זה לא קשור. אבל יהודי שהרג בן נוח בדינינו לא חייב איתה.
למה צריך שהוא יגיד על מנת כן אני עושה? מאיפה לומדים את זה?
ככה מבינים, לא יודע. צריך להיות, פרטים קבעו שזה המדד העליון להזדה, כן, ברור שבמצב כזה יכול להיות רגוע, בטוח שהוא מזיד מדופלם, אוקיי? טוב, עכשיו השלב הבא, יש התראת ספק. התראת, עד כאן דיברנו על התראה בכלל, בגמרא במכות בדף תתוו תזיין, סוגיה ארוכה שעוסקת בהתראת ספק, אני יוצאתי לכם רק דוגמה אחת כדי שיהיה לכם קל, להבין אותה, כי השאר ביטלו ולא ביטלו, קימו ולא קימו, זאת סוגיה מסובכת. אז הגמרא אומרת שמה דאיתמר, שבועה שאוכל כיכר זה היום, ועבר היום ולא אכלה, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו אינו לוקה. כי מישהו אומר, אני אוכל כיכר, את הכיכר לחם הזאת היום, עבר כל היום והוא לא אכל את הכיכר, אז הוא עבר בעצם על איסור שבועה, לא יחל דברו, צריך ללקוט. אומר רבי יוחנן וריש לקיש, שניהם מסכימים, הוא לא לוקה. אבל הנימוקים, הנימוקים שונים, רבי יוחנן אמר אינו לוקה, משום דאב אליו שאין בו מעשה, כן, הוא לא אכל,
הוא לא אכל,
הוא לא עשה מעשה, וכל לב שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. ריש לקיש אומר, סיבה אחרת, אינו לוקה משום דאב והתראת ספק, וכל התראת ספק לא שמה התראה. זאת אומרת, יש פה התראת ספק, למה? כי כל פעם שאני אתרה בו, ואני אומר לו, תשמע, אם לא תאכל את זה, אתה תלקה, לך תדע, אולי עוד 5 דקות הוא יאכל, אז אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח שבהתראה הזאת באמת בסוף יצא מזה מלכות. ולכן זאת התראת ספק, לך תדע, אולי הוא יאכל בסוף, אולי הוא לא יאכל, והראשונים כבר מוסיפים פה שאי אפשר לכוון את היום בשנייה האחרונה שאני אתרה בו, כך שלא נשאר לו יותר זמן לאכול, זה אי אפשר לצמצם. לכן זה נקרא התראת ספק. אז ריש לקיש אומר שהוא לא לוקה כי זה התראת ספק. רבי יוחנן נזקק לטעם אחר, זה לאו שאין בו מעשה. למה הוא צריך טעם אחר? כי הוא כנראה סובר שהתראת ספק היא כן התראה. לכן צריך נימוק אחר. אז זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר, התראת ספק היא התראה, וריש לקיש אומר שהתראת ספק היא לא התראה. להלכה, אגב, מעניין מאוד, הרמב״ם פוסק כמו רבי יוחנן, שהתראת ספק היא התראה. עכשיו, זה לא רק הרמב״ם, זה הרמב״ם הזה שהבאתי פה פרק ט"ז, אין אדם לוקה אלא בעדים והתראה וכולי, ועבר, אף על פי שהתראה בספק היא שאם יקיים ייפטר, התראת ספק, התראה היא. זאת אומרת, הוא פוסק כמו רבי יוחנן. עכשיו, זה באופן כללי, הכלל הוא שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אנחנו פוסקים כרבי יוחנן. זה לא רק הפריזה של הרמב״ם. אלה כללי הפסיקה. פשטות להלכה, התראת ספק היא התראה. למה אני אומר את זה? כי עד עכשיו אני לא מצליח להבין את הנקודה הזאת, איך זה יכול להיות בכל השעס, בראשונים, באחרונים, כל הזמן מקשים קושיות בכל מיני סוגיות, רגע, אבל זאת התראת ספק, אז למה מלכים אותו או למה הורגים אותו? עכשיו פה הרמב״ם פוסק, וככה לכאורה הלכה, שהתראת ספק היא התראה, אז מה, מה, מה כל הקשיים האלה? למה יש פה קשיים? התראת ספק היא התראה.
אז למה ריש לקיש כתוב אחרון?
מה?
בדרך כלל מי שנכתב אחרון, אז זה לפיו, לא?
לא.
אולי כי יש כל מיני סוגים של התראת ספק.
אולי, אבל כשמקשים קושייה כזאת, משל כמו תוספות אצלנו, כן? כשמקשים קושייה כזאת, הייתי מצפה שיגידו, ולריש לקיש קשה לי. לא אומרים כלום, זה התראת ספק, אז איך אתה מעניש אותו? זאת אומרת, איך אני מעניש אותו? יש התראת ספק, היא התראה, מה הבעיה?
כי יש סוג של התראת ספק, בהתראת ספק כזאת היא מענישים אותו, אבל אולי יש התראות ספק אחרות שרבי יוחנן וריש לקיש חושבים עליהם אחרת.
אני אומר, זה תירוץ אפשרי, אבל אז הייתי מצפה שהתוספות, כשהוא שואל את השאלה הזאת, יגיד, נכון שקיים עליהם כרבי יוחנן שהתראת ספק היא התראה, אבל כאן זאת, זה מצב שונה, וכאן היה צריך להיות שהתראת ספק לא תהיה התראה, ולכן קשה לי, אבל תוספות לא אומר את כל זה. תוספות אומר, רגע, אבל זאת התראת ספק. כאילו שברור לכל בר דעת, שאם זה התראת ספק, אז לא, לא הורגים. אבל מה פתאום? הרי להלכה אנחנו פוסקים כרבי יוחנן. התראת ספק היא כן התראה. יש פה משהו בעייתי.
על מה אתה מדבר? על התוספות בדיגום המתחיל קודם?
כן, מדביק פרט בתנור.
אבל אז הוא באמת מסביר שזה התראת ספק שהיא קצת שונה, בגלל שהוא הדביק את הפת, היה פה מס.
אבל כל השאלה, למה צריך להסביר?
בדיוק.
למה צריך להסביר? הבנתי.
זה התירוץ שלו, אני שואל לשאלה. בשאלה הוא אומר, זה התראת ספק. אחרי זה הוא עונה, זה לא נקרא התראת ספק. אני אומר, מה זאת אומרת? ואם זה כן נקרא התראת ספק, יש לך בעיה עם זה? גם אם זה כן נקרא התראת ספק, הרי מענישים. אז מה הקושיה? למה צריך הסברים? אז אני אומר עוד פעם, שאלתי גם איזה חבר שלי, אין לי איזה תשובה טובה, לא ברור לי. לגבי התוספות שלנו אני יכול אולי להבין, כי תוספות שואל הרי זה התרעת ספק, ולכן הגמרא הייתה צריכה לתלות את זה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. מזה שהגמרא לא תולה את זה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, נראה שהגמרא מבינה שזאת לא התרעת ספק, והשאלה היא למה. אולי כך אפשר להבין את הקושיה של תוספות אצלנו. זאת אומרת, נכון שלהלכה לא קשה כלום, כי להלכה אנחנו עושים כרבי יוחנן. אבל תוספות אומר, הרי בגמרא עצמה היו צריכים להגיד שכל העסק הזה הוא חייב סקילה רק לפי רבי יוחנן שסובר שהתראת ספק היא התראה. לפי ריש לקיש, לא. הגמרא לא אומרת את זה. אז משמע שהגמרא כנראה מבינה שלא אכפת לי אם רבי יוחנן ריש לקיש. למה? כי התראה
כזאת... כבר מדובר בהתראת ספק.
לא התראת ספק. ועל זה שואל התוספות למה, הרי לכאורה זה כן התראת ספק. בסדר? אוקיי, אז זה לגבי התראת ספק. עכשיו, בואו נראה את התוספות באמת. ואם תאמר, תוספות אצלנו, ואיך יעתי לידי חיוב סקילה? וההתראת ספק הוא, דבשעה שהדביק פת בתנור, שמה היה בדעתו לרדותה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה. ומה שלא רדה, שמה שכח ההתראה. בסדר? אומר התוספות, הרי הגמרא, בגמרא אצלנו משתמע, שהבן אדם יהיה חייב סקילה אם הוא לא ירדה את הפת. שואל התוספות, גם אם הוא היה מזיד, אבל איך אתה מחייב אותו סקילה? הרי זאת התראת ספק. למה? כיוון שבשעה שהוא הדביק את הפת בתנור, אתה הרי התראית בו לפני שהוא הדביק. ואמרת לו, דע לך, אתה הולך להדביק את הפת בתנור, אתה יכול להתחייב סקילה על זה. אז הוא חושב לעצמו, כן, אבל אני הרי מתכוון לרדות את זה אחר כך, אז אין בעיה. אז בעצם עוד לא ברור שהוא התחייב על זה סקילה. מצב כזה נקרא התראת ספק. אז אומר התוספות, אז למה הגמרא אצלנו אומרת שהוא נענש, הרי זה התראת ספק? ועוד פעם, אני אומר את מה שאמרתי קודם, לכאורה להלכה זה לא אמור להיות קשה, כי לפי רבי יוחנן, גם אם זה התראת ספק, התראת ספק היא התראה. אבל אולי תוספות מקשה, כן, אבל הגמרא הייתה צריכה להגיד שזה רק לרבי יוחנן, וריש לקיש לא. מזה שהגמרא לא תולה את זה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, נראה שהגמרא הבינה שזה לא התראת ספק, זאת התראת ודאי. ועל זה שואל התוספות למה, הרי לכאורה זאת התראת ספק. בסדר?
אני רוצה לשאול את זה רגע משהו גם, סליחה. Okay. אם ההתראה היא כזאת, שהבן אדם אומר, אני יודע שזה לא בסדר, ואני יודע שאני הולך להיענש, אז איך הוא יכול אחרי זה לבוא ולהגיד, לא, בכלל תכננתי להוציא את זה.
אז אני...
הרי זה, חלק מההתראה היא לוודא שהוא באמת לא מתכנן לעשות שום דבר אחר, אלא לעבור את כל העבירה.
אני אדבר על זה. אני אדבר על זה עוד מעט, אבל אם כבר שאלת, אז אני אענה כאן. זאת שאלה טובה מאוד, ובאופן עקרוני רואים מכאן, שהרי בלי קבלת התראה הוא בכלל לא חייב ניתן. אז כשמדובר על התראה, ודאי שגם הייתה קבלת התראה. ואת הבן אדם אמר כן, ועל מנת כן אני עושה. ואם זה כך, אז מה השאלה, האם היה בדעתו לרדות או לא? הוא אומר, על מנת כן אני עושה. לא, כי יכול להיות שהוא אומר, על מנת כן אני עושה, הכוונה, כן, כן, אני יודע שיש חיוב סקילה על זה, ובכל זאת אני עושה. הוא לא נכנס לפירוט כדי להגיד לי שאחר כך הוא הולך לרדות. זה החשבון שהוא עושה עם עצמו. אחרי זה כשהוא ירדה, אז הוא כמובן יהיה פטור. רק הוא אומר להם, אל תספרו לי סיפורים, אני תלמיד חכם, את ההלכות אני יודע. אני עושה את זה מתוך ידיעה גמורה, זה הכל. הוא לא אמר להם, אבל מה תוכניותיו? הוא לא אמר להם, תראו, אני הולך להתחייב סקילה. הוא רק אומר להם, מה שאתם אומרים לי, אני יודע. ועל מנת כן אני עושה, זה הכל.
אולי גם היה לו התוכנית הזו, אבל הוא התחרט אחר כך.
לא הבנתי.
יכול להיות שכשהוא אמר, בזמן ההתראה, הוא אמנם חשב לעבור על זה, אבל אחר כך הוא התחרט.
רגע, זה תכף נראה.
אבל גם זה מה שהתוספות כותב, הרי התוספות שהוא מקשה את זה, אז הוא גם כותב שפה יש ודאי, ודאי שהפעולה תעשה, נכון? הוא כותב את זה בדיוק העניין.
רגע,
הוא
מקבל עליו את ההתראה. שנייה. לא לערבב את התירוץ, אנחנו בקושייה עכשיו. תתרגלו לזה, לא לערבב את התירוץ בקושייה, זה כל שלב צריך להבין אותו לגופו. ואחרי זה לראות מה יתחדש בתירוץ. זה מאוד חשוב לעשות את ההבחנות האלה, כי אחרת מתערבב לנו הכל. קודם כל צריך להבין איך תוספות למד בשלב הקושייה. אחרי זה נראה מה יתחדש בתירוץ. בשלב הקושייה, תוספות הניח שגם אם הבן אדם אומר כן ועל מנת כן אני עושה, זה עוד לא אומר שהוא מתכוון להיסכל. הוא רק אומר להם, אתם מחדשים לי הלכות, את ההלכות האלה אני מכיר. אני יודע. ואני עושה את המעשה למרות שאני מכיר את ההלכות. בתוכו פנימה הוא מתכנן לרדות, ואז אין שום בעיה. אבל זה, הוא לא צריך להגיד להם מה תוכניותיו. הוא רק צריך להגיד להם שהוא מודע להלכות שהם מעמידים בפניו. זה הכל. אז... זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, תוספות תולה את הקושייה שלו בזה שכשהוא הדביק את הפת, הוא חשב לרדות אותה. ורק אחרי זה אולי הוא שכח. מה קורה אם הוא לא חשב לרדות אותה? הוא חשב שלא לרדות אותה. מראש הוא חשב לעשות מעשה עם סקילה. בסדר?
אז השאלה איך מגדירים, אם לפי הרשש הוא המנחת חינוך.
או, אז בוא נראה. אם הוא חשב לא לרדות, אבל בסוף רדה. הוא חשב מראש לעשות איסור ולהיסכל. ואחרי זה הוא רדה. אוקיי? מה קורה?
לפי המנחת חינוך,
הוא
היה חייב. מה? לפי המנחת חינוך. לפי הרשש
הוא חייב, ולפי ה...
למה הוא חייב? הוא רדה.
לפי המנחת חינוך הוא חייב.
למה? הוא רדה.
אבל לפי הרשש הוא
אומר... סליחה, סליחה.
לא לרדות, אבל אחרי זה בפועל רדה.
אז לפי המנחת חינוך הוא רדה לא חייב.
לפי
מנחת
חינוך לא
נעשתה מלאכת האפייה. לפי אף אחד הוא לא חייב. הרי יש שתיים, גם לפי מנחת חינוך וגם לפי הרשש, צריך שהפת תאפה. השאלה אם תנאי או שזה חלק מהגדרת המלאכה. אבל בלי שהפת נאפתה, גם אם אני התכוונתי לאפות, זה לא מספיק. צריך שהפת תאפה. אז אני שואל עכשיו, למה תוספות לא לוקח בחשבון את האפשרות שמא היה בדעתו לא לרדות? בסדר? משתמע מתוספות שאם היה בדעתו לא לרדות, כן? ואחרי זה הוא רדה, הוא התחייב. ככה לכאורה נראה. כי אחרת למה הוא צריך להגיד שמה היה בדעתו לרדותה? יכול להיות שמשהו לא רדה, אז כי הוא שכח או כי אני לא יודע מה שקרה, אבל מה, הכוונה הראשונה לא חשובה. הכוונה הראשונה היה בדעתו לא לרדות. מה זה משנה? תכלס, בסוף, אם רדיתי הרי אני אפטר. מה שלא רדיתי זה אולי בגלל ששכחתי. אז זה עדיין התראה צפק. נגיד שאני מתכוון, נסח את זה כך, נגיד שאני מראש כשאני מדביק את הפת בתנור התכוונתי לא לרדות, בסדר? עכשיו יתרו בי, לפני שהדבקתי יתרו בי, האם זאת התרעת ודאי? התשובה שלי היא לא, למה? כי יכול להיות שבעוד 5 דקות הוא יתחרט והוא ירדה, ואז הוא לא יגיע לסקילה, זאת אומרת המעשה שאותו הוא עשה, הוא עוד לא בבירור מעשה איסור, זה שהוא התכוון לעשות מעשה איסור, אז מה? אבל המעשה מצד עצמו הוא לא מעשה איסור בהכרח, כי אם הוא ירדה, הוא לא יגיע לאיסור סקילה. למה דבר כזה לא נקרא התראת ספק? מבינות מה שאני שואל? למה תוספות, כדי להסביר שזאת התראת ספק, הוא צריך להסביר שמדובר בסיטואציה שהיה בדעתו לרדות. גם אם לא היה בדעתו לרדות, זאת התראת ספק. בגלל שגם אם לא היה בדעתו לרדות, הוא יכול להתחרות אחרי זה ולרדות. אז זאת התראת ספק.
אבל לרוב, אולי כמו שאומר רבנו תם.
שמה?
שאם לרוב, אם הוא התכוון וזה, אז הוא...
הבנתי.
לא, בסוף שלחת אותנו לאיזו סוגיה שרבנו תם בגיטין.
רגע, 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 לא להגיד את המוכר. תראו, הנקודה היא כזאת. אם נגיד שהבן אדם התכוון לרדות, לא לרדות, סליחה, התכוון לעשות איסור עד הסקילה, שהוא ידביק את הפת בתנור, זה מה שהוא התכוון, ויתרו בו, הכל בסדר. אחרי 10 דקות הוא חזר בו, רדה את הפת לפני שהיא נאפתה. ברור שהוא לא חייב סקילה, נכון?
כן.
הוא לא התקיים בתנאי, הפת לא נאפתה. אבל אם הוא השאיר את הפת, מה הדין?
חייב.
חייב סקילה, נכון?
למה?
חייב סקילה,
כי... זה
התראה, וגם זה נאפה, הכל התקיים, והייתה התראה והכל בסדר. זאת אומרת... שבעצם כל הדיון לגבי התראת ספק מדבר בסיטואציה שהפת לא נרדתה בסוף, נכון? כי אם הפת נרדתה בסוף, לא צריך לדון אם זה התראת ספק או לא, סתם הוא לא חייב, כי הפת לא נאפתה. הדין על התראת ספק מדבר רק על מצב שהבן אדם לא רדה את הפת, ואז אני באופן עקרוני רוצה לחייב אותו סקילה. רק שואל תוספות, רגע, 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 אבל הייתה פה התראת ספק, אז למרות שהפת נאפתה, בעצם אתה לא יכול לסקול אותו, נכון? זה מה שאתה...
אבל אולי, הוא התחרט ובגלל שחכמים אסרו.
לא, 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 חכמים עוד לא אסרו כלום, אני לא מדבר על איסור חכמים. כרגע אני מדבר על עצם העיקרון. אז עכשיו הנקודה היא כזאת. אם באמת הבן אדם התכוון מראש להשאיר את הפת ולא לרדות אותה, ובסוף בסוף הוא גם באמת לא רדה, נכון? כי אחרת לא מתעוררת שאלה אם נסקול אותו או לא, נכון? אם הוא, לא, אם הוא רדה בסוף, אז אין שאלה. אלא מה? אנחנו מדברים בסיטואציה שהוא התכוון לא לרדות, ובאמת בסוף לא רדה.
ואני אומר... את נהל בין זה לבין השבועה.
רגע, גם בזה אני לא אסקול אותו, כי אולי זאת התראת ספק. למה? כי הרי הוא יכול היה להתחרט, נכון? בסוף הוא לא התחרט. אבל הוא יכול היה להתחרט ולרדות. אז לא ברור שהוא יגיע לחיוב סקילה. זאת הייתה השאלה שלי, נכון? למה זה לא יתראה התראת ספק? אתם איתי?
כן, זה כמו עם האוכל, עם הנשבע של לאכול לחם, עד סוף היום, אז יכול להיות שהוא בסוף יוכל, אנחנו לא יודעים.
בדיוק, אז לכן...
יכול להיות שירדה, יכול להיות שהוא לא ירדה, אנחנו לא יודעים.
זה בדיוק מה שאני אומר. אז אם כך, מה שאני שאלתי על תוספות עובד ככה, למה תוספות אומר שמה היה בדעתו לרדותה? אני אומר, גם אם היה בדעתו לא לרדות, ובסוף באמת הוא גם לא רדה, והפת נאפתה, ועכשיו הוא מובא לבית דין, ובית דין לכאורה צריך לדון אותו לסקילה, כך כתוב בגמרא. שואל על זה, לכאורה היה צריך לשאול התוספות גם על מצב כזה, איך אתם סוקלים אותו, הרי זאת התראת ספק. למה? כי בשעה שהוא הדביק את הפת ואז התראתם בו, עדיין יכול היה להיות שהוא יחזור בו. נכון? בפועל הוא לא חזר בו, אבל באותו רגע לא ידעתם את זה. הוא יכול היה לחזור בו. אז אם כך זאת התראת ספק, גם אם לא היה בדעתו לרדות. למה תוספות שואל את השאלה רק על הצד שכן היה בדעתו לרדות?
הוא לוקח בחשבון
שזה לא התראת ספק.
מה?
שאם לא היה בדעתו לרדות, אז זה לא נקרא התראת ספק, זה התראה ממש.
למה?
הוא מביא את זה אחרי זה שתי תשובות.
לא, לא. תשובות עונות לשאלה שלו. אני שואל מה התשובה לשאלה שלי. אני שאלתי את השאלה, למה כשלא היה בדעתו לרדות, זאת לא התראת ספק? תוספות שאלת השאלה, אם כן היה בדעתו לרדות, זאת התראת ספק.
כי תוספות מניח שזאת לא התראה, זה התראה ממש, אם הוא היה בדעתו, אם הוא היה משאיר את זה.
ברור, אני שואל למה.
למה הוא מניח את זה?
איך אפשר לדון אותו?
בגלל שהוא מביא אחרי זה את התשובה.
תשובות ותשובות בשאלה שהוא שאל. אני אבל שואל שאלה אחרת.
מה ההנחה של התוספות? מה ההנחת יסוד של התוספות?
אני שואל, מה קורה כאשר לא היה בדעתו לרדות? לכאורה גם מצב כזה אי אפשר לסקול אותו, כי עדיין בשלב ההדבקה יש שתי אפשרויות, או שהוא ירדה או שהוא לא ירדה, הוא יכול לחזור בו ולרדות. אז אתה לא יכול להיות בטוח שהוא הולך לחיוב סקילה. אז בשלב ההתראה הזאת התראת ספק, גם אם לא היה בדעתו לרדות.
כי כנראה הוא, יש לו משהו בהגדרה של מלאכת אפייה, שהוא מגדיר את זה בצורה כזאת שההתראה היא לא נקראת התראת ספק.
את כבר מניחה שזה משהו בהגדרת מלאכת אפייה, תכף נראה.
או שהוא גם היה קובע, הרי יש מחלוקת על זה. אם מישהו נשבע באכל לחם, אז אולי זה, גם החדר היינו, אולי זה לא התראת ספק.
לא הבנתי.
גם על מי שאוכל לחם אפשר לשאול את זה, אם זה התראת ספק או לא. מי שנשבע לאכול לחם, אפשר לשאול אם זה התראת ספק.
נשבע לאכול ולא אכל, באמת נכון, זאת התראת ספק, מה זאת אומרת?
אז אולי הוא מניח כמו הרשש.
זה מה שהגמרא אומרת, שזה התראת ספק, ולכן נחלקו, רבי יוחנן בריש לקיש לגבי זה. זה באמת התראת ספק, בדיוק.
אולי התוספות מניחים כמו הרשש, שברגע שהוא הדביק את זה, ולא היה בדעתו לרדות, מרגע זה הוא כבר מתחייב, ואז ההתראה שלו היא התראה מלאה.
אוקיי, אז בואו, אני
אז זה מה שהוא עונה בסוף.
אתם ישר עוברות לרשע שלנו מחת חינוך, אני עוד רוצה לפניכם. יכול להיות שמה שתוספות אומר זה הטענה הבאה. אם הבן אדם מתכוון שלא לרדות, בסדר? ובסוף הוא גם לא רדה בפועל, אז זאת התראת ודאי, לא התראת ספק. למה? האפשרות שהוא יתחרט וירדה, לא הופכת את ההתראה להתראת ספק. כי אם מראש הוא התכוון לא לרדות, וגם בסוף הוא לא רדה, זה אומר שהוא כנראה לא הולך לרדות. אלא אם כן, הוא הוכח אחרת. אם הוא ירדה בפועל, אז הוא פטור. אבל אם כל עוד הוא לא ירדה, אז ברור שהוא יגיע עד הסקילה. ולכן אומר תוספות, על הצד הזה זאת התראת ודאי, זה לא התראת ספק.
זאת אומרת, התראת ספק אפשר לבדוק אותה רק למעשה אם היא הייתה התראת ספק או לא? זאת אומרת, אם בסוף לא ירדה, אז אני אדע שזאת הייתה התראת ודאי?
תלוי, תלוי. אם אני, תלוי מה היה בדעתו מראש. אם היה בדעתו מראש לא לרדות, אז זאת לא התראת ספק. רק מה, רק אם הוא ירדה בפועל, אז הוא פטור לא בגלל התראת ספק, הוא פטור כי פשוט לא עשה את האיסור. ואם הוא לא ירדה בפועל, אז הוא יהיה חייב סקילה, וההתראה היא התראת ודאי, זה לא ימנע את הסקילה. אבל אם הוא התכוון מראש לרדות, וזה אשר עשו תוספות, אז אפילו אם בסוף הוא לא רדה, ולכאורה הייתי צריך לחייב אותו סקילה, אומר התוספות, לא, אתה לא יכול לחייב אותו סקילה, כי ההתראה הייתה התראת ספק. זה מה שתוספות אומר. בסדר? הנקודה חשובה, תשימו לב, כל מילה פה בתוספות מקפלת תפיסות לגבי התראת ספק.
אבל איך אפשר לדון על פי הכוונות הנסתרות שלו?
מה, לא הבנתי?
איך אפשר לדון בבית דין לפי הכוונות הנסתרות שלו שאף אחד לא היה
מודע? לא דן לפי הכוונות הנסתרות. אני דן, לו יצויר שזאת הייתה הכוונה, או לו יצויר שזאת הייתה הכוונה. אני לא יודע מה היו הכוונות שלו.
רגע, אבל
בתוספות... מה יקרה על הצד הזה ומה יקרה על הצד הזה? אז תוספות אומר, רגע, אבל אולי היה בדעתו לרדות והוא שכח? אז אני שואל, למה תוספות לא אומר, אולי היה בדעתו לא לרדות והוא שכח, והוא התחרט ושכח? אז אני אומר, תוספות את זה, את האולי הזה לא מטריד אותו. כי על האולי ההוא, זה לא הופך את ההתראה להתראת ספק. רק האולי הזה שתוספות מביא פה, הופך את זה להתראת ספק. איזה אולי? שמה היה בדעתו לרדותה, ומה שלא רדה, שמה הוא שכח. בסדר? עכשיו אני שואל, מה קורה אם הוא לא שכח? היה בדעתו לרדותה, ובסוף הוא התחרט, החליט להיות עבריין, או שהתעצל,
אבל...
מה שאתם רוצים. למה דווקא שכח? קודם שאלתי על התנאי ברשא של תוספות, מה הוא התכוון? עכשיו אני אומר בתנאי הסיפה. תוספות אומר, אולי הוא התכוון לרדות ושכח. אז קודם דנתי, למה דווקא בהתכוון לרדות? אז את זה פתרנו. עכשיו אני שואל, למה דווקא שכח? מה אם התחרט? התעצל לרדות. למה אלה לא הופכים את ההתראה להתראת ספק?
כי שכח זה אונס אולי.
מה?
לשכח זה אונס, לא?
לא.
אז מה?
לא, שכח אין פה את המודעות.
אם ההנחה שהוא שכח,
שכח
זה אונס, אז הוא היה צריך להיות פטור מהסקילה, לא בגלל התראת ספק, אלא בגלל שהעבירה הייתה באונס.
שכחה זה עדיין הכוונה שלו נשארת, והתחרט זה שינת הכוונה כבר, את מה שהוא רצה.
נכון, ואז מה זה אומר?
שכח זה שוגג.
מה זה אומר?
שהכוונה שלו נשארה, הוא עדיין, הוא רצה.
אז תראו, אפשר פה לחלק לפי התפיסה, זה אפשרות, עוד רגע אני אגיע אליה, אפשרות נכונה עסקה, אבל אני אגיע אליה. אפשרות אחת זה להגיד, פה באמת לחזור לרשש ולמחסינו. יכול להיות שההדבקה היא מעשה איסור מלא, בלי קשר לכוונותיו, לפי הרשש, אוקיי? רק אם הוא ירדה, אז הוא ייפטר. אבל כמובן, כמובן שההדבקה היא מעשה איסור מלא, אם הוא מתכוון לא לרדות. להדבקה וכוונה לרדות זה לא מעשה איסור מלא, אוקיי? אז אם הוא התכוון לרדות, רגע, כן, אם הוא התכוון, רגע שנייה אחת, כן, אם הוא התכוון, אם הוא ידביק את הפת, בסדר? והוא התכוון לרדות, והוא שכח ולא רדה, אז, סליחה, והוא התחרט ולא רדה, או התעצל ולא רדה, במצב כזה אומר תוספות אנחנו נסכול אותו. למה אנחנו נסכול אותו? כי סוף סוף את ההדבקה הוא עשה, נכון? את ההדבקה הוא עשה, רק הוא היה יכול להינצל אם הוא היה רודה. הוא בחר לא לרדות. הוא בחר לא לרדות, אז זה לא מציל אותו. לכן בעצם במצב כזה, ההתראה היא לא התראת ספק, היא התראת ודאי. אני התראיתי בו על ההדבקה, והוא בסוף בעצם היה יכול אמנם להינצל, אבל הוא בחר במזיד שלא להינצל. אז זאת לא התראת ספק. השאלה היא למה כשהוא שכח אז כן.
כי הוא שוגג בשכח.
מה?
בשכח הוא שוגג.
לא, יותר משוגג, הוא
אמר. לא, הוא נשאר לו את הכוונה, הוא רצה באמת לרדות.
אבל הוא שכח? הוא שגע?
הוא אומר שהוא לא עשה את זה. התודעה שלו כן הייתה להינצל.
לא הבנתי.
הוא נשאר עם הכוונה הזאת, עם הרצון להינצל ולא לעבור את העבירה.
נו.
לעומת זאת, בהתעצל או התחרט, הוא החליט שהוא כן...
מה אם הוא נשאר עם הכוונה? מה אכפת לי מהכוונות שלו?
כי זה תנאי עוקר.
צריך להיות מודע לזה. זאת אומרת, אני יודע שזה אסור, אני יודע שאני עושה את העבר, ועל מנת כן אני עושה את זה.
זה איך בשלב ההדבקה.
לא אומר את זה.
אבל בשלב ההדבקה הוא התכוון לרדות. תוספות הרי מדבר על סיטואציה שבשלב ההדבקה הוא התכוון, אולי בשלב ההדבקה הוא התכוון לרדות, ואחרי זה הוא שכח. אני שואל, ומה אם הוא התכוון לרדות, ואחרי זה הוא התחרט או התעצל? למה זה לא הופך את ההתראה להתראה צופק?
אבל כאן זה מזיד וכאן זה שוגג.
אז מה?
אז במזיד זה חייב, זה התראה מלאה.
שם היה רצף.
ובשכח זה התראה בספק.
חזר שוב.
במעשה היה רצף, ופה לא היה רצף במעשה. חזר
שוב, אתם מערבבות את המישורים. אם הבן אדם שכח, זה נחשב אונס, אם זה היה נחשב אונס, לא צריך להיכנס לשאלה של התראה צפק. לא עונשים מישהו על עבירה
של... לא מדברת על אונס.
כל הדיון פה מניח שגם אם הוא שכח, זאת לא עבירה באונס. כי סוף סוף הוא הדביק, בעיה שלו שהוא שכח.
נכון.
אבל יש פה בעיה של התראת ספק, ולכן לא נסכול אותו, לא בגלל שזה עונת.
כי יש פה הפסקה ורצף, ואז התראה לא באה ישר לפני המעשה.
אז אפשרות אחת זה, אבל אם יש התראה, אם יש הפסקה ברצף, אז לכאורה אי אפשר לסכול אותו בכלל.
עד לכאורה מה שרואים...
יכול להיות שאי אפשר לסכול אותו, אבל לא בגלל זה התראה צפק. אי אפשר לסכול אותו כי ההתראה הראשונית לא עוסקת באי הרדיעה. אז לכן זה לא נוגע להתראה צפק. מה שפוסט שואל זה מצד התראה צפק. התראה צפק זה רק שהוא שכח.
אז אני שוב חוזרת על זה, עד לכאורה אפשר לדעת אם זה התראה צפק רק בסוף?
כן. מה זאת אומרת אפשר? הרי אני יודע מראש, אבל מה
התוצאה? אני לא יודעת אם בן אדם ישכח או יתעצל או יתחרט. בסוף אחרי זה בודקים למה הוא לא רדע.
גם בסוף את לא יודעת. בסופו של דבר מה שקרה זה שהפת נאפתה. את לא יודעת למה הוא לא רדע. אומרת תוספות, כן, אבל אולי הוא לא רדע כי הוא שכח. גם בסוף אנחנו לא יודעים. זה רק אפשרויות. אבל כיוון שאולי הוא שכח, אז יכול להיות שבעצם זאת הייתה התראת ספק. נכון? זה מה שהתוספות בעצם אומר.
כן, כן, כן. יש לי שאלה. זה הסיבה של התראת ספק.
רגע, יש לי שאלה. בכל התראה הוא חייב להגיד את הכל, נכון? חייב להגיד, כן, אני מבין ואני בכל זאת עושה, או כן, אני מבין ואני לא עושה. כלומר, בשכח, אם הוא אמר, אם הוא ענה, לא, השאלה היא אחרת. האם בהתראת ספק גם כאילו צריך להגיד את הדברים?
בכל התראה הוא צריך להגיד. התראת ספק זה רק סטטוס הלכתי של ההתראה. בכל התראה הוא צריך לענות ולהגיד את זה.
אז השכחה כאן, לא, אז אני מבינה את ההתעצל ואת ההתחרט, אבל את השכחה, יש לה אלמנט נוסף, זאת אומרת, אם בכל זאת ענית, אתה יודע, ואף על בכן שכחת, באמת צריך להיות פה מרחק זמן רב.
לא, לא הבנתי.
אני אומרת שאם קיבל התראה, והוא אמר, אכן, אני יודע, ואני בכל... אני יודע, בסדר? והוא התכוון, אכן, לא לעבור את העבירה, אבל הוא שכח. זאת אומרת, איך יכול להיות שכחה קצרה בין האמירה שלו לעשייה?
מה הבעיה? אולי הוא שכח, מה זאת אומרת? מתישהו קורא את השכחה, לא?
כן, אז זהו, מתישהו. צריך להיות זמן, פער זמן. יכול להיות שהעבירה, שההתראה כאן כבר הופכת לבטלה לגמרי. היא כבר לא סמוכה.
לא תוך כדי דיבור.
כן, היא כבר לא סמוכה. לא יכול להיות שהיא סמוך, שהוא עונה והוא שוכח. המילה שכחה כאן חייבת להיות עם פרק זמן.
בסדר, זה היה פרק זמן, אבל כמה פרק זמן? אנחנו לא יודעים. כיוון שאנחנו לא יודעים, אז יש לנו חשש, אולי הוא שכח.
אבל גם על האוכל, עם השבועה של הלחם, אין חילוק אם הוא התחרט, אם הוא שכח, אין חילוק על זה. זה התראת ספק, לא משנה מאיזה סיבה.
לא, זה כן משנה מאיזה סיבה.
אבל הם לא מביאים את הסיבה.
מהסיבה הזאת, אומר תוספות. שאולי הוא שכח.
אבל לא בודקים בסוף מאיזה סיבה הזאת. הם מחליטים שזאת התראת ספק ולא משנה למה.
לא יכולה לבדוק את הסיבה, הרי זה הכל היפותטי. את יודעת את מה שקרה בפועל. את שואלת את עצמך מה עבר בראש שלו. אם יש אפשרות שבראש שלו עברה שכחה, זה מה שהופך את העניין, להתראה צפק.
אז אותו הדבר פה,
נכון.
ברגע שיש אפשרות כזאת שהוא ישכח, אז זהו, וזה בדיוק העניין, בגלל שהמלאכה הזאת היא מתמשכת, אז יש אפשרות שהוא ישכח, אז זה יהיה הדרת ספק.
זה מה שתוספות שואל, את חוזרת על מה שתוספות שואל. אני מסכים, זה מה שתוספות שואל. לכן תוספות אומר, למה פה זה לא נחשב התרעת ספק? הרי הוא יכול לשכוח, אולי הוא שכח.
אז אולי באמת, בהמשך...
אז זאת הקושייה שלו, והקושייה שלו טובה.
כן, ועכשיו אני אומר ככה, השאלה...
אולי בהמשך לדברים של יעל, זה באמת... השכחה גורמת שזה לא יהיה תוך כדי דיבור. ואם זה לא תוך כדי דיבור, צריך התראה נוספת.
למה? מה זה משנה? ואם ה...
ככה ראינו במקורות שהבאת.
אבל אם הוא התחרט או התעצל, אז זה כן תוך כדי דיבור, למה?
לא, יש מזיד, מה התעצל?
לא, לא משנה, הוא מזיד, מה זה משנה? זה גם לא תוך כדי דיבור, מה זה קשור לפרק הזמן?
זה מחזק את השאלה, זה נשאר את השאלה בעינה, זה עדיין לא...
תראו, הנקודה...
זה הופך את השכחה לשוגג.
הנקודה היא כזאת, תראו, הנקודה היא כזאת. אם הוא התכוון, אם הוא... הרי אנחנו לא יודעים למה הוא התכוון בהתחלה, ואנחנו לא יודעים למה הוא לא רדה בסוף, נכון? אנחנו גם לא יכולים לשאול אותו, כי האיש נוגע בדבר, מדובר על עונש מוות. אז אי אפשר לשאול אותו, ואנחנו לא יודעים מה בליבו. אנחנו רק מעלים אפשרויות היפותטיות. אולי הוא התכוון לזה, אולי הוא שכח, אולי הוא התחרט, אולי הוא התעצל, זה הכל היפותטי. אנחנו רק דנים איזה אפשרויות נמצאות על השולחן, וזה יקבע האם ההתראה היא התראה ספק, והאם אפשר להרוג אותו או לא, אוקיי? עכשיו תראו, נגיד שהבן אדם התחרט או התעצל, זאת אומרת בסופו של דבר הוא לא רדה בכוונה, לא שהוא שכח. אם הוא לא רדה בכוונה, אז ברור שהכוונה שלו מראש הייתה לא לרדות.
כן, נכון.
או לפחות חזקה, יש חזקה, שאם, הרי ההפך יכול להיות, הוא התכוון לא לרדות, אבל כשהוא התקרב לעונש סקילה, הוא פתאום אומר, רגע, רגע, מה אני משוגע? והתחרט ורדה. אבל פה מדובר הסיטואציה הפוכה. הוא התכוון כן לרדות, ובסוף הוא התחרט והשאיר את זה ולא רדה. זה בלתי סביר. זאת אומרת, אם הבן אדם בסוף, לא רדה במזיד, לא בגלל שהוא שכח, או מעצלנות, או בגלל שהוא התחרט, אבל הוא לא רדה במזיד, אז זה אינדיקציה לזה שכבר מההתחלה הוא התכוון לא לרדות. והאפשרות שבהתחלה הוא התכוון לרדות, נופלת כאפשרות לא סבירה. לכן תוספות לא מעלה את האפשרויות האלה. מבינות מה אני אומר? אני שאלתי על תוספות, למה הוא חושש רק לאפשרות שאולי הוא שכח? אולי הוא התכוון לרדות, ואחרי זה הוא התחרט, או שהתעצל והחליט לא לרדות. למה דווקא שכח? אז אני אומר פשוט, על הצד שהוא התחרט או התעצל, אז זה בעצם אומר שהוא לא רדה בכוונה, במזיד. אם הוא לא רדה במזיד, אין מקום לחשש שאולי בשלב ההדבקה הוא כן התכוון לרדות. לא סביר. כי אם אתם רואים שהוא מוכן לקחת על עצמו עונש סקילה, אז למה בשלב ההדבקה שהוא יחשוב לעצמו כן, על מנת לרדות, מה עוד שלהדביק פת בשביל לרדות אותה, זה סתם לא הגיוני. כי בשביל מה אתה מדביק אותה אם אתה רוצה לרדות? הרי אתה מדביק אותה כדי שהיא תיאפה. אז כל החשש הזה שהוא ידביק כדי לרדות הוא חשש רחוק. אז במקום שבו הבן אדם, על הצד שהבן אדם לא רדה במזיד, בכוונה, אז ברור שכבר מראש הוא התכוון לא לרדות. ולכן זה לא התראת ספק. האפשרות שיכולה להפוך את ההתראה להתראת ספק, זה רק האפשרות שהוא התכוון לרדות, אבל שכח. כי על הצד שהוא שכח, אז בהחלט יכול להיות שמראש הוא התכוון כן לרדות. על הצד שהוא התעצל או רדה בכוונה, אז האפשרות שמראש הוא התכוון לרדות היא רחוקה מאוד. אנחנו לא חוששים לה. לכן תוספות אומר את זה דווקא בשכח. יש איזושהי חזקה, שאם כרגע הוא לא רדה ולא אכפת לו מהשכילה, אז תלכו אחורה, כנראה לא היה אכפת לו מהשכילה גם בשלב ההדבקה. ולכן הוא לא ידביק כדי לרדות, הוא ידביק כדי להשאיר. ואז זאת התראת ודאי. אז תוספות אומר, אז, אבל כן, אבל יש גם אפשרות שאולי הוא כן התכוון לרדות, אך הוא שכח, ולכן הוא לא רדה. זה משהו אחר, זה כן יכול להיות, כי העובדה שהוא לא רדה כאן, זה לא בגלל שהוא לא מוכן להיסכל, זה פשוט בגלל שהוא שכח. אז אין לך ראייה שבן אדם הזה מוכן להיסכל. אז אם כך, גם בשלב ההדבקה, אתה לא יכול להיות בטוח שהוא התכוון לרדות. בסדר? שהוא התכוון לא לרדות, סליחה.
שהתכוון לא לרדות.
עכשיו, כעין זה, תראו, יש בתוספות בגיטין.
רגע, אפשר לשאול רגע, סיטואציה שבה הוא הדביק בשוגג, הזכירו לו ויתרו והכל, ואז הוא אומר, אוקיי, אני אשאיר את זה, זה נוח לי שזה נשאר.
אבל ההתראה היא לפני המעשה.
בכל מקרה,
אני מזיק. את רואה את הערה אחד, את רואה את הערה אחד בסיכום שלי?
כן.
עוד יש לדון כאן מה יהיה הדין אם יתרו בו אחרי שהדביק, ולפני גמר האפייה. התראה בכלל לא נעשתה לפני ההדבקה, היא נעשתה במהלך האפייה. ואז הוא אומר כן, ועל מנת כן אני עושה ומשאיר את זה. זה כנראה, לפי המנחת חינוך, הוא יהיה חייב סקילה. כי בעצם יתרו בו עוד לפני גמר המעשה, והוא היה יכול לא להמשיך, והוא המשיך. כי הרשש לא ברור. אני לא יודע אם אתם אטלט היוקר, אבל לא ברור לי. לפי הרשש יכול להיות שזה לא יהיה. בסדר, בואו, תראו בתוספות בגיטין, הגמרא שם מדברת על מצב שבו מישהו שלח שליח לגרש את אשתו, וביטל את השליח שלא בפניו.
אפשר להסביר לנו את הסיטואציה,
היא לא אמורה לקבל את זה. השליח לגרש את אשתי, בסדר? עכשיו, ביטלתי את השליחות, התחרטתי, לא רוצה לגרש אותה. עכשיו, השליח כבר נמצא בלונדון. אין לי דרך להודיע לו, כן? אין טלפונים, אין פקסים, אנחנו מדברים לפני 2000 שנה. אז אין לי דרך להודיע לו. מה יקרה אם השליח ילך ויגרש את האישה, היא תחשוב שהיא מגורשת, ומתחתן עם מישהו אחר, בעוד שהאמת היא שהיא אשתי. הוא גירש אותה בלי שיש לה סמכות, כי הוא כבר לא היה שליח שלי. ביטלתי את השליחות. ואז יוצאים דברים נוראים.
איך אפשר לבטל שליחות אם זה לא... איך אפשר לבטל שליחות רק מתוך כוונה ולא מתוך אמירה?
אמירה. אני אומר לשני עדים...
אבל השליח לא קיבל את האמירה הזו.
לא קיבל. אני אומר לשני עדים שאני מבטל את השליח.
זה לא הגיוני אם השליח לא קיים.
כמו שמיניתי אותו, גם ביטלתי אותו. מה זאת אומרת? מה אכפת אם הוא יודע או לא? המעשה שלו מבחינתי לא רלוונטי אליי. אין לו סמכות לעשות את המעשה בשמי.
זה לא נכון, זה בעייתי.
בסדר, אבל
אף פעם אי אפשר לשלוח
שלא בעייתי, בכל אופן בהלכה
אפשר לבטל. זה תקף, מה לעשות?
בהלכה אפשר לבטל את השליח, לא משנה כרגע, אני לא רואה בזה גם בעיה.
אבל הענישו אותו.
את ההלכה.
אז אף פעם אישה לא תדע אם היא מגורשת, אם שליח שלח, כי אף פעם לא יודעת אם הוא יתחרט או לא. ואם היא נמצאת מעבר לים, גם לא יהיה לה דרך לברר את זה, אז היא אף פעם לא תהיה מגורשת.
אבל המעשה הזה גורר דברים שהם לא
החלטות. רגע,
תנו לי רגע.
האישה לא תדע, זה לא רלוונטי, כי ברוב המקרים מי ששולח שליח לא מתחרט, אז היא יכולה לסמוך על הרוב. בדרך כלל בן אדם לא מתחרט, אוקיי? אבל יש מקרים שכן. עכשיו, במקרה שהוא בכל זאת ביטל את השליח, האישה תלך ותתחתן, כי היא סומכת שאם שלח שליח הוא לא יתחרט, כנראה היא מגורשת. היא תלך ותתחתן, הילדים שלה יוצאים ממזרים, וכל הבעילות כמובן, בעילות זנות וכל מיני דברים כאלה. זה דבר, מצב מאוד בעייתי. מה עשו חכמים כדי לפתור את זה? לחכמים יש סמכות לעקור את הקידושים, להפקיע את הקידושים. אז כל מי ש...
זה בסדר גמור, אז לא הייתה אשת
אישה, יעל, זה הכי טוב.
לא הייתה אשת איש הראשון.
אבל מה עם הילדים של האשת הראשון?
אבל הם לא היו מזוהים, בדיוק זה הסיפור.
אז אמרתי, לא בסדר, לא מפה ולא מפה.
ברגע שהקידושים בוטלו, אז היא אף פעם לא הייתה מקודשת לראשון. ממילא אם היא התחתנה לשני, היא הייתה פנויה, היא יכלה להתחתן איתו, והילדים שלה מהשני ילדים קשרים והכל בסדר, זה פותר את הבעיה.
איך
הם
התקיעו את הקידושים הראשונים? לא הבנתי.
מה?
כי זה אדם רבנן.
את הקידושים הראשונים.
כל המקדש אדם הרבנן מקדש.
חמים יש להם כוח להפקיע את הקידושים.
לא היה יותר פשוט לבקש, להגיד שהוא לא יכול לבטל את הבקשת גט שלו? כאילו, אני לא מבינה למה לעשות את זה. ואז הילדים הראשונים שלה הם ממזרים?
לא, הוא שומע,
הוא בעל תנועה. יפקיעו את הנישואים, אז הילדים הופכים למחרים.
לא,
חס ושלום.
אני לא יכול, תנו לי רגע לסיים. הילדים שנולדים מזוג שהוא לא נשוי, הם לא ממזרים, הם ילדים קשרים למהדרין. הם לא ממזרים בשום צורה. ילדים הם ממזרים רק אם הם נולדים לאשת איש.
ונשוי.
כואל אחר.
אבל לאשת איש אחר.
לא.
מה קורה עם הילדים שלהם הנשויים?
היא פנויה לגמרי.
היא נשואה לראשון. הביאה ממנו ילדים.
עכשיו ידועה.
ראובן. עכשיו הוא גירש אותה. היא הולכת ומתחתנת עם שמעון, וגם לשמעון יש לה ילדים ממנו. בסדר? עכשיו ראובן ביטל את השליח של הגירושים, שלא בפניו, אוקיי? מה יוצא? שהיא בעצם בכלל אף פעם לא הייתה אשתו של ראובן, להתבטל למפרע. אז הילדים של המאובן הם קשרים, הם ילדים לזוג לא נשוי, זה בסדר, ילדים קשרים. הניסויים שלה לשמעון, ניסויים קשרים למהדרין, כי היא הייתה פנויה, היא לא את שלוש של ראובן, היא יכולה להתחתן עם שמעון. ילדיה משמעון, ילדים קשרים, ששני ההורים שלהם נשויים כדין. כל בסדר, אין פה שום דעיה.
אבל אני לא הצלחתי להבין, הרי צריך סיבה להפקיע את
הקידושים. למה אבל שהם בזו?
מאיזה סיבה הם יפקיעו את הקידושים הראשונים? היה משהו לא תקין
בקידושים? יש סמכות לחכמים לעקור את הקידושים כשהם מוצאים לנכון.
אבל למה לבטל את... למה לבטל...
הגמרא אומרת...
לבטל את הקידושים ולא לבטל את החלטה שלו מלשלוח את השליח.
אי אפשר ככה. אני... תנו לי רגע, אני לא יכול.
אפשר לשאול?
לא, רק אני לא רוצה להיכנס לסוגיית הפקיעין ורבנן לקידוש, אם זו סוגיה אחרת, אפשר לשבת עליה שנה. אני מביא את זה פה כדוגמה, זה לא רלוונטי עכשיו כל הדיונים האלה.
זה יותר מעורר מבט בתנור.
הדברים האלה כהנחה עובדתית. חכמים ביטלו את הקידושים, את הקידושים למי ששלח שליח לגרש וביטל אותו. נקודה. זהו, זאת ההלכה. בסדר? עכשיו שואל רבנו שמואל, שואל התוספות, ועוד יקשה רבנו שמואל, דאיכי מחייבינן לעולם מיתה אשת איש הזינתה. שואל רבנו שמואל, עכשיו כל אישה בעולם, אשת איש, יכולה לזנות עם מישהו ולא תהיה חייבת מיתה. למה? כי כשיתרו בה לפני שהיא מזנה, זאת תהיה התראת ספק. כי יכול להיות שהבעל ישלח לגט, יבטל אותו שלא בפני השליח, ואז יצא שחכמים יעקרו את הקידושים שלה לבעל הראשון למפרע, ואז הזנות שהיא עשתה, היא הייתה פנויה, זה לא היה איסור. ואז יוצא שאף פעם אתה לא יכול להיות בטוח שהמעשה הזה הוא אכן מעשה שמביא לחיוב מיתה. אז כל ההתראות שבעולם במקרים כאלה הם התראות ספק לפי זה. כך שואל תוספות. אומר רבינו תם, בחיי גבנה לא הווה התראת ספק. סיטואציה כזאת זה לא נקרא התראת ספק. למה? דאזלינן בתא רובה. הולכים אחרי הרוב, ורוב אין מגרשים נשותיהם, רוב האנשים לא מגרשים את נשותיהם, אז אם אישה עכשיו, אישה, וכששולחים גט הם מבטלים, מה זאת אומרת? נגיד שאשתו של ראובן זינתה עם שמעון, בסדר? עכשיו היא תרובה לפניכם, אמרו לה דאילה, החזנות הזאת תביא עלייך עונש מוות, אוקיי? היא אומרת כן ועל מנת כן אני עושה, היא זינתה, הביאו אותה לבית דין, בית דין עכשיו רוצה לדון אותה למיתה, אומר התוספות, הוא לא יכול, זה הרי התראת ספק, למה? כי כשיתרו בה, בעצם יכול עדיין להיות מצב שאחרי זה, הבעל החוקי שלה, ישלח שליח לגרש אותה, יבטל את השליח שלו בפניו, ואז חכמים יפקיעו את הקידושים, אז יוצא שהיא הייתה פנויה בשעה שהיא זינתה, פנויה לא חייבת מיתה, אז יוצא שיש פה התראת ספק, לך תדע, אולי זה יקרה, ברגע שיש אפשרות שאולי זה יקרה, אז אתה בספק, אתה לא יכול לחייב אותה מיתה, בגלל שבשלב ההתראה לא היה ברור שהמעשה הזה באמת יביא אותה לחיוב מיתה, זאת התראת ספק. אומר רבינו תם, לא, זאת לא התראת ספק. למה? כי ברוב המקרים, הולכים אחרי הרוב, ברוב המקרים הבעל לא מגרש את אשתו, רוב הבעלים לא מגרשים את נשותיהם, וגם אם הם מגרשים הם לא מבטלים את השליח שלו בפניו, כיוון שזה חשש למקרה רחוק, זה לא נקרא התראת ספק. זאת אומרת, יש לי חזקה או יש לי רוב שמברר שהאפשרות הזאת היא אפשרות לא סבירה. אפשרות לא סבירה לא יוצרת מצב של התראת ספק. בסדר? זה בעצם מה שאומר התוספות. אני רוצה לטעון אצלנו אותו דבר.
אז למה זה...
רגע, האפשרות שהבן אדם התכוון לא לרדות. בסדר? ואחרי זה, סליחה, התכוון לרדות. ואחרי זה... חזר בו והשאיר את הפת שם להיאפות, יש רוב גדול שזה לא סביר. למה? כי אם הבן אדם מוטרד, אם הבן אדם לא מוטרד מאונס קילה, כי עובדה שהוא החליט להשאיר את זה שם במזין, אז למה להניח שכשהוא הדביק את הפת, הוא הדביק אותה כדי לרדות? הוא לא מוטרד מזה בכלל. ולכן, ברור שאם הוא לא רדה בסוף, כנראה מראש, וכשהוא הדביק, הוא גם לא התכוון לרדות. ולכן האפשרות שאולי הוא יתחרט או יתעצל, היא לא אפשרות שמטרידה את תוספות. כי על הצד הזה זאת לא התראת ספק, זאת התראת ודאי. האפשרות היחידה שיכולה להפוך את ההתראה להתראת ספק, זה רק האפשרות שהוא יתכוון לרדות, ושכח. כי אם הוא שכח, אז אין לכם אינדיקציה שהוא לא מוטרד מאונס קילה. כי מה שהוא לא רדה זה רק בגלל שהוא שכח. אם הוא היה זוכר, הוא היה רודה. אז הוא כן מוטרד מאונס קילה. אז אם זה ככה סביר מאוד שכשהוא ידביק, הוא ידביק כדי לרדות. זה יכול להפוך את ההתראה להתראת ספק. כי זה סביר. זאת אומרת, שיקולי סבירות בהחלט נלקחים בחשבון כשאנחנו קובעים האם התראה מסוימת היא התראת ספק או לא.
בשביל מה כל שאלת הגמרא?
עם אפשרות שאתה לא תתחייב מיתה, היא אפשרות רחוקה, לא סבירה, יש חזקה נגדה, יש רוב נגדה, זה לא האפשרות שאנחנו מתחשבים בה. אוקיי.
אז בשביל מה כל שאלת הגמרא? אני באמת שואלת. אדם ידביק את הפת, עכשיו הגמרא דנה דיונים שלמים אם להתיר לו לרדות אותה או לא, מה הסיכוי שבן אדם יעשה דבר כזה מתחרט וירצה עכשיו להחזיר את הפת בחזרה?
שאלה שונה לחלוטין. שום קשר בין השאלה שלך למה שאמרתי קודם. מה שאמרתי קודם היא שאלה של הערכת מציאות. זאת אומרת, האם אפשרות רחוקה יכולה להפוך את ההתראה להתראת ספק? התשובה היא לא. אבל זה לא אומר שהאפשרות הרחוקה לא יכולה לקרות. האפשרות הרחוקה יכולה לקרות, וצריך לדון מה יהיה הדין אם היא קרתה.
אז זה בדיוק
מה שאני אומרת. אני פה לא מדבר על השאלה מה יהיה הדין במקרה של אפשרות רחוקה. דיונים כאלה יש בגמרא בעשרות ובמאות.
אז זה בדיוק מה שמפליא אותי, על זה באמת התפלאתי, שהגמרא לוקחת מקרה קיצון,
לוקח
לו סביר, ובנה עליו דפים שלמים.
זה לא מעניין את הגמרא בכלל, לא מטריד אותה. למה? כי הגמרא דנה בשאלה העקרונית, מה אמורה להיות ההלכה בסיטואציה הבדיונית הזאת. זה ברור הלכתי שצריך לעשות אותו, בלי קשר לשאלה האם זה יתממש בפועל או לא. פה אני מדבר על משהו אחר לגמרי. בשאלה האם ההתראה היא התראת ספק, שם אם מדובר באפשרות בדיונית, היא לא תהפוך את ההתראה להתראת ספק. זה לא אומר שהיא לא תתראה.
רגע, ולמה זה חשוב לנו אם זה התראה או התראת ספק? כאילו ברגע שהמעשה נעשה, אז בכל מקרה גם אם זה היה התראת ספק, אז זה הפך להיות התראה.
לא, טעות. רק אם המעשה נעשה הדיון מתחיל, המעשה לא נעשה, אין חיוב סקילה.
לא, אם הוא לא נעשה בשלמותו, אני מתכוונת.
רק אם הוא נעשה בשלמותו, מתחיל הדיון. הפת נשארה ונאפתה, ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, לכאורה יש חיוב סקילה. רק עכשיו מתחיל להתעורר הדיון, האם הייתה פה התראת ספק. כי אם הייתה פה התראת ספק, אז אנחנו לא נסכול למרות שהפת נאפתה. אם הפת לא נאפתה בסוף, אז לא צריך להגיע לשאלת של התראת ספק. אין על מה לסכול, לא קרה איסור. כל הדיון...
אז עצם זה שהייתה התראת ספק, אז אם הייתה התראת ספק...
כל הדיון התראת ספק זה רק במקום שנעברה העבירה בשלמותה. העבירה נעברה בשלמותה רק היא אכלה שלא להיעבר. אז בשלב ההתראה, ההתראה היא התראת ספק. ועכשיו, גם אם היא נעברה בשלמותה, ואני עקרונית חייב סקילה, כיוון שההתראה, בשלב ההתראה הזאת הייתה התראת ספק, אי אפשר לסכול אותי. כי ההתראה הייתה התראת ספק. אבל אם העבירה נעברה בשלמותה, אין דיון.
הדיון הוא רק לשיטת ראש לקיש?
נגיד, לצורך הדיון, כן. בסדר? טוב, רק שאלה אחרונה, כי אני רואה שזה לקח לי הרבה זמן. איפה אתם עומדות עם הדף? גמרתם אותו?
כן.
אנחנו הגענו עד תאי חברת בכלל.
לא גמרנו לגמרי.
צריך עוד קצת בשיעור הבא על העניין הזה, עוד לא גמרתי.
כן.
אז טוב, אני אוסיף למי שיהיה לכם פרנסה על כל אחת לפי מה שהיא הספיקה, אבל עקרונית ממשיכים. אנחנו ממשיכים את הנושא.
טוב, חנוכה שמח.
תודה
רבה, שבת שמח לכולם.
שבת שמח.